בוקר טוב לכולם, אנחנו כאן במצגת על Windows 10 ופיתוח אפליקציות ל-Windows 10. לי קוראים פאבל, אני CTO של Code Value, אני ככה עשיתי את ההצגה של המצגת. ואיתי אלון פריץ, Chief Architect של Code Value, שיעזור לי לענות על שאלות ודברים מהסוג הזה. אז בוקר טוב שוב. אני מקווה שכולם רואים את הדף פתיחה של המצגת, שלא שירשום משהו, אני יודע שיש איזושהי בעיה. אז אנחנו בעצם מדברים. המטרה שלנו לדבר על Windows 10 בקצרה, כמערכת הפעלה ומה בעצם זה אומר, ועל הפלטפורמה של פיתוח אפליקציות ל-Windows 10. ונדבר על כמה מהדברים שקשורים לשינויים ולדברים ש... איתן אנחנו נעבוד כדי לפתח אפליקציות לפלטפורמה החדשה הזאת. נעשה קצת השוואות גם מול פלטפורמות קודמות של Windows 8.1 ופון 8.1 ונראה איפה ההבדלים ולמה באמת יש לנו כאן משהו חדש במיוחד. אז נסתכל על Windows 10 באופן כללי ונראה מה נמצא במערכת ההפעלה הזאת. נדבר על הנושא הזה של מערכת ההפעלה אחת ובעצם כל ה-Devices שעליהם Windows 10 מסוגל לרוץ. ונדבר על איך מפתחים אפליקציות, נדבר על כמה מהכלים, נסתכל על כמה דוגמאות. תוך כדי נסתכל על זאמל, ואיך זאמל נראה בווינדוס 10, והדברים הבסיסיים, ואולי דברים שהם קצת פחות בסיסיים. וכמובן, נשמח לענות על שאלות תוך כדי תנועה. אז מה זה בעצם ווינדוס 10? ווינדוס 10 מערכת ההפעלה הבאה, זה ברור. אפשר להוריד אותה היום, צריך בשביל זה להירשם, להיות מה שנקרא Windows Insider. הרישום הוא חינם, מאותה נקודה למצב אפשר להתקין בילדים של Windows 10, מגיעים בקצב די גבוה, אפשר להתקין אותם במכונה וירטואלית, אפשר להתקין אותם במכונה פיזית, הבילדים האחרונים כבר יחסית יציבים ואפשר, ככה זה כמובן לא מחייב שום דבר, אבל עדיין לא גרסה סופית, אפשר להתקין גם מחשבים רגילים, אני למשל מריץ Windows 10 כרגע, בוק על די הפיצוגה, אני מקווה שלא יהיה איזה פלוסקריר או משהו כזה. בכל מקרה, התאריך היציאה הרשמי של Windows 10 הוא 29 ביולי, רק פה הכריזה על זה לפני מספר ימים, זאת אומרת שזה פחות מחודשיים. וכמו שככה פורסם, אז מי שיש לו Windows 7 ו-Windows 8, 8.1, גרסאות איכותיות, יוכל לבצע אפגרייד חינמי ל-Windows 10. בשנה הראשונה מיציאה של ה-RPM, זאת אומרת מ-29 ליולי השנה, כנראה 29 ליולי בשנה הבאה. וזה כמובן מצוין, המטרה של מייקרוסופט כמובן היא שווינדוס 10 יהיה בכל מקום, ושכל אנשים שעובדים בווינדוס 7 ומעלה, יוכלו ווינדוס 10 כמה שיותר. דבר נוסף שהוא קצת שונה מגרסאות ווינדוס קודמות, זה שווינדוס עכשיו הוא סוג של סרוויס, זאת אומרת שכנראה שלא תהיה גרסת ווינדוס 11, לפחות זה מה שהפרסומים אומרים, מה שאומר שאנחנו מקימים Windows 10 ובעצם כל הזמן יהיו updating באופן שוטף שמשדרגים את מערכת ההפעלה. אז Windows 10 זה סוג של מערכת ההפעלה האחרונה שמעתי את זה. אפשר למצוא עוד הרבה מידע בכל נושא הזה של Windows 10 ואיך הדברים נראים ומתנהגים וכולי בבלוג של Windows 10, אז כמובן מומלץ למי שרוצה ככה ללמוד קצת יותר. אז מה נמצא ב-Windows 10? איך אנחנו מסתכלים על Windows 10? לפחות ברמת הדסקטופ, המחשבים הסטארט-אפ מכירים, לפטופים ודסקטופים, אז תפריט הסטארט-אפ מפורסם חוזר. חוזר עם שדרוגים, מסוגל להראות גם אפליקציות Windows סטנדרטיות וגם אפליקציות מה שנקרא Apps, או מה שנקרא בעבר Modern Apps ו-Metro Apps ו-Store Apps, כל אלה עכשיו נקראים בשם הכולל ויותר פשוט Windows Apps. חוץ מזה יש לנו את ה-DirectX החדש, DirectX 12. DirectX 12 שבעצם מחליף DirectX 11, אפילו ש-DirectX 11 נמצא גם כן בווינדוס 10, אז אין מה לדאוג, אפשר להמשיך להשתמש בו מי שכבר משתמש. DirectX 12 נותן שליטה יותר טובה על ה-Low Level של הכרטיסים הגרפיים, מה שהראה בדמויים מאוד חביבים של מייקרוסופט, שיש שיפורים מאוד משמעותיים בפרפורמנס, אפילו עד כדי של שיפור של פי 2. אז בהחלט יהיה מעניין לראות איך הפלטפורמה הזאת נוצל על ידי ספריות גבוהות יותר, ספריות כמו מונוגיים ויוניטי 3D וכאלה, זאת אומרת, מאחורי הכלים משתמשות ב-DirectX, איך הם ינצלו את הגרסה החדשה לפרפורמנס משופר ול, חוויות חדשות. יש תמיכה משופרת ביותר מאשר דסקטופ אחד, יותר זה של סוויצ'ים של דסקטופ, דברים שאולי מוכרים ממחלות הפעלה אחרות, אני יכול לשים חלק מחלונות בדסקטופ א', חלק מחלונות בדסקטופ ב', בעצם לעשות סוויץ' ביניהם, כך שיש לי אוסף של חלונות בדסקטופ מסוים, שופך את זה לנוח יותר. יש שיפור ב-Command Window. כן, כן, ה-Command Window, cmd.exe, אני חושב שהשיפור המשמעותי ביותר, אפשר לבצע Ctrl-C, Ctrl-V, זאת אומרת, copy ו-paste, ממש בתוך חלון של ה-Command, בלי צורך בכל מיני מקשים מיוחדים. כן, לקח כמה שנים להגיע לזה, אבל זה פה. וכמובן, הדבר המשמעותי ביותר, זה הפלטפורמה החדשה שנקראת Windows Universal Platform. שאמורה לרוץ על כל הגרסות של Windows 10 באשר הם, לא משנה על איזה device Windows 10 רץ, החל מדיווייסים מאוד קטנים, מבוססי IoT, Internet of Things, דרך טלפונים, טאבלטים, דסקטופים, Xbox One, ואפילו ה-Surface Hub המפלצתי של המסך 84-40 של מייקרוסופט הראתה. כל המערכות האלה מריצות בעצם אותו core של מערכת הפעלה של Windows 10, ולכן יש לי את לפתח אפליקציה אחת שיכולה לרוץ על כל הדיווייסים, לפחות על דיווייסים שעבורם יש משמעות לאפליקציה. כמובן האפליקציות הקלאסיות, נקרא להם desktop applications, שמתבססות על .NET, Win32, דברים מהסוג הזה, ממשיכות לרוץ כרגיל, אבל רק על מערכות הפעלה שבאמת הן גרסת דסקטופ או טאבלטים, לפטופים, לא טלפון, לא IoT בוודאי, לא Xbox One. אבל אפליקציות הרגילות ממשיכות לרוץ כרגיל ואין שום שינוי מהבחינה הזאת. תכף נגיד על זה קצת יותר. הפוקוס שלנו הוא על ה-Windows Universal Platform, Universal Windows Platform, אתם רוצים, שנותנים את בעצם את הטון פה. אז מה שבעצם נעשה ב-Windows 10 זה איזשהו common core של Windows. זאת אומרת, יש איזשהו בסיס ל-Windows שהוא אחיד, לא משנה איזה device אנחנו מתקינים את Windows. מה שמבטיח איזשהו סט של יכולות שמחויב להיות נתמך בכל הגרסות של Windows 10. זה אומר גם דברים שקשורים ברמת החומרה. זאת אומרת, יש את המושג החדש שנקרא Universal Hardware Driver. Universal Hardware Driver זה בעצם דרך לכתוב Device Driver שהוא יחיד לכל בעצם Device או Device Family שלה ב-Windows רק. זאת אומרת שאני כותב את הדרייבר פעם אחת בלבד. לא צריך דרייבר נפרד לפון ודרייבר נפרד לדסקטופ, אלא ממש יצרני דרייבר יכולים לכתוב בעצם דרייבר אוניברסלי. וכמובן שיש אינטגרציה מאוד טובה עם Visual Studio 2015 בהקשר של כתיבה של דרייברים, מה שכבר היה לנו בגרסאות קודמות של Visual Studio 2013 ו-2012. אז יש פה המון המון גם בונוסים למי שמייצר חומרה, ואנחנו מצפים שיהיו וריאציות שונות של של דיווייסים עבור Windows 10. אז יש לנו גם את זה בהקשר של דרייבר. אבל מעבר לזה, יש איזשהו בסיס שעליו אפשר לנו גם אפליקציה, שהם יעבדו באותה צורה על כל סוג של מערכת, על כל סוג של דיווייס למעשה שמריק את מערכת הפעלה Windows 10. עכשיו כמובן שיש לכל דיווייס פמילי, לכל משפחה של דיווייסים יכולות מיוחדות. ברור שיש דברים שהטלפון אמור להיות מסוגל לעשות והדסקטופ לא. הטלפון יכול להוציא שיחות לדוגמה, ודסקטופ לא יכול להוציא שיחות, כנראה. אז יש צורך באיזשהו אקספו. ולכן מעל ה-Windows Core הזה יש איזשהו סט של אקספו. ואת האקספו האלה, אנחנו רואים כאן בסלייד, כמה שנקרא SKU. כך שתמיד יש שם אקספו, אנחנו בוודאי נרצה, כשאנחנו עושים אפליקציות, להתחבר גם לאקספורט האלה, כי אני רוצה לנצל יכולות מיוחדות שיש למשל טלפון או לדסקטופ או לאקסבוקס, יש לי יותר אפליקציה מסוימת שככה יותר מתאימה אולי לדיווייסים מהסוג הזה. אז גם את זה אפשר לעשות, וכל זה בלי לשבור את האוניברסליות של הפלטפורמה. אני אסביר למה אני מתכוון עוד מעט. אז אם מסתכלים על זה ככה בצורה קצת רחבה, זה נראה משהו כזה. יש לי Windows יחיד. מערכת הפעלה בקור שלה היא זהה. ויש לי אוסף של device families. אוקיי, אז ה-SKU זה יש לי desktop, mobile, Xbox, IoT, surface hub וה-HoloLens, הולוגרפיק באופן כללי, כי HoloLens זה בעצם מקרה פרטי שמשתמש באותה באותו device family, אנחנו מצפים שאולי גם יהיו נוספים בעתיד, יכול להיות. לכל device family יש אוסף של devices שמתאימים לדברים שאמורים לרוץ על סוג הזה של device. למשל PC ו-2-in-1 וכל מיני טאבלטים שכאלה מתאימים לדסקטופ קיו. זה אומר שאני מצפה להריץ אפליקציות דסקטופ רגילות לגמרי, שבהחלט לא חייבות להיות Windows Apps, כלומר גם סתם אפליקציות קלאסיות, .NET, Windows 32 וכדומה. המובייל SQ בעצם תופס טאבלטים מסוימים, פאבלטים וטלפונים כמובן. שוב, כאן אנחנו מצפים דברים ייחודיים לסוגים כאלה של devices. וכך הלאה וכך הלאה, יש לנו לאקסבוקס, יש רק בעצם גרסה אחת או וריאציה אחת שעובדת על הסקיו של האקסבוקס. IoT יש לנו את המייקרוסופט בן, איזשהו device שככה מצמידים על היד כמו שעון ויש לו כל מיני יכולות. אנחנו מצפים כמובן שיהיו כאלה בעתיד וככה. אז בעצם הבסיס הוא Windows יחיד. ואם אנחנו מסתכלים ככה קצת על איך כל זה קרה, אז קצת במבט היסטורי, פעם היה Windows Phone 7, 7.5 שיצא לפני כמה שנים, ובעצם הוא היה מבוסס על איזושהי וריאציה של איזשהו Windows TE או משהו כזה, עם פלטפורמה של Silverlight, עם הקור CLR של Silverlight, דברים שהם לא קשורים למשל למה שWindows 8 היה בנוי אותו. ו-Xbox 360 בזמנו היה בנו איזושהי וריאציה של הווינדוס 2000 קרנל. זאת אומרת שמה שקרה זה שהקרנל של הווינדוס פשוט הסתיים וכל פלטפורמה הוסיפה את הווריאציה שלה למערכת ההפעלה. אז כמובן הדבר הזה, בכל של דבר יש סיכוי שזה יצא משליטה, כי אם כל מערכת ההפעלה מתקדם בכיוון שלה, זה בעייתי, צריך להמשיך לתמוך בדברים האלה ואין שום אחידות. יש קושי לשמור על אחידות, יש דיוורג'נט, יש בעצם התפצלות של הדברים. ולכן מייקרוסופט התחילו לנוע לכיוון של באמת קור יחיד, זאת אומרת קרנל יחיד. ההתחלה הייתה כבר בווינדוס פון 8.1 ווינדוס 8.1, אפילו 8, ששם כבר נעשה קונברג'נס של הקרנל. זה היה בגדול אותו קרנל, זה היה התחלה של התהליך, ועם זה גם יכול לבנות יוניברסל אפליקיישנס עם פלטפורמה שנתנה ככה תמיכה די רחבה ואחידה לשתי הפלטפורמות האלה, אבל בהחלט לא מוסלמת. ואז הגיע Xbox One, ו-Xbox One יחד עם Windows 8.1 שמהקדימה והפון, בעצם כל זה התמזג יחד עם עוד כמובן Windows על Devices, על IoT Devices, לפלטפורמה אחת, Windows 10. עכשיו המטרה היא שהפלטפורמה הזאת למעשה תנוע קדימה והיא תהיה אותו Unified Core, אותו בסיס אחיד שנותן את האפשרות לפתח על כל הפלטפורמות האלה בצורה אחידה, עם כמה שיותר שירותים שמתנהגים באותה צורה. זה נכון גם לגבי אפליקציות וכמו שהזכרתי גם לגבי דרייברים, ממש דרייברים לדיווייסים של החומרה. אז אם אני כותב דרייבר לאיזשהו כרטיס רשת שרץ על Xbox One, הוא ירוץ גם על Windows 10 דסקטופי, אין שום בעיה, כל אנחנו שוב עובדים על Windows 10, אז זה מנסה לי אותו דרייבר, זה אותו דרייבר אפילו ברמת הביינרי. זאת אומרת שאם שניהם ירוצו על מעבדי למשל X86, אז זה ממש יהיה אותו קובץ בינארי, אין אפילו צורך לקמפיין מחדש או לעשות כמה קומפיוטציות נפרדות ממה שהיה נדרש לבצע בפלטפורמות קודמות, במערכות הפעלה קודמות. זה נכון אגב לגבי גם אפליקציות. גם אפליקציות בווינדוס 10, בתוך שימוש בווינדוס 10 ווינדוס פלטפורם כמו שנראה, אנחנו מתרגטים למעשה שאנחנו מבצעים את הבילד, הבילד שלנו נותן איזשהו ביינרי, הביינרי הזה הוא אותו אחד שיכול לרוץ על כל device family שתומך בו, שבעצם עובד עם אותו CPU, אז אם זה X64, אז כל מי שעובד X64 יכול לעבוד עם אותו ביינרי. אז יש לנו שלושה בעצם ביינריז פוטנציאליים לבנות, ל-X64, 64 ביט ורז'ן של Windows, X86, יוצאת ה-32 ביט של Windows ועובד ה-32 ביט ורז'ן של אינטל, מעבדי אינטל וכדומה, וגרסה ל-ARM, למעבדים שעובדים בארכיטקטורה של ARM, כמו מעבדים של Qualcomm למשל ואחרים. אז פה אנחנו למעשה נמצאים, המטרה היא קונברג'נס ומכאן והלאה כל ממשיך באותה צורה, ממשיך קדימה עם האחידות. ברגע שהצלחנו להגיע לאחידות הזאת, וזה למעשה מה שקורה עכשיו, יש לנו הרבה יותר אפשרות להתקדם הלאה, שוב בצורה מאוד אחידה ונוחה להמשך. אז שוב, נסתכלים על זה ככה טיפ-טיפה בצורה אחרת. Windows 10 הוא הבסיס לכל הדיבייסים שאתם רואים כאן בתמונה. החל מה-IoT, דיבייסים קטנים, כמו למשל ה-Raspberry Pi 2, שמסוגל להריץ Windows 10, מייקרוסופט לפני כמה ימים שחררה את האופציה בעצם להתקין את מערכת הפעלה הזאת על מי שיש לו Raspberry Pi 2 ודיבייסים אחרים שבדי הגיעו בהמשך. המייקרוסופט הולוגרפי, שהמקרה הפרטי שלו כרגע זה ה-HoloLens, שהוצג לא מעט בכנס בילד ובכנסים קודמים, עדיין לא יותר באופן סופי לעולם, אבל צפוי גם כן לצאת במהלך השנה, לקראת המשך השנה. כמובן אקסבוק, כל דסקטופים וטאבלטים למיניהם וטלפונים וכולי, כולם מריצים בגדול את אותו תא מערכת הפעלה, אותו קור של מערכת הפעלה. זה כאמור נותן את הבסיס לכל הדברים שגם יהיו בהמשך. אז כשאני בא לפתח על Windows 10, אני בא לפתח אפליקציות. הפלטפורמה עכשיו נקראת Universal Windows Platform. זה טיפה מבלבל, כי גם האפליקציות הקודמות ב-Windows Phone 8.1 ו-Windows 8.1 נקראו Universal Applications, אבל הם Universal ככה ברמה מסוימת, אז במקרה הזה אנחנו עוברים ל-Universal Extra Universal, אפשר לקרוא לזה כך, ממש Universal, אבל עדיין ב-Universe של מייקרוסופט, כמובן. יש דברים שהם גם מחוץ לעולם של מייקרוסופט, אנחנו גם נדבר טיפה עליהם. ומה שקורה הוא זה שיש לי בפלטפורמה הזאת יש איזשהו סט של API, שאמור להיות משותפים לכל סוגי ה-Device Family שאני עובד עליהם. ולמעשה כשאני עושה טארגטינג, אני לא עושה טארגטינג ל-Windows 10, לא עושה טארגטינג למערכת הפעלה. אני עושה טארגטינג לאיזושהי גרסה של הפלטפורמה. ותכף נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי במניפסט פייל. אז יש לי את הפלטפורמה הזאת, וכמובן אנחנו עושים טארגטינג לאותה פלטפורמה ולא ל-Windows 10. הטארגטינג הוא לא למערכת ההפעלה כזו או אחרת, אלא פלטפורמה של Universal Windows Platform שנמצאת כמובן על מערכת ההפעלה. זה בא לידי ביטוי על ידי איזשהו אוסף של attributes שמופיעים כחלק מהמניפסט של אפליקציה. מה שאנחנו רואים כאן למשל זה שיש פה את הדבר הזה שנקרא Min Version ו-Max Version Tester. Min Version למעשה אומר, זה הגרסה המינימלית שנדרשת של הפלטפורמה, לא של Windows 10 אלא של Windows Universal Platform, הגרסה המינימלית של הפלטפורמה שנדרשת כדי להריץ את האפליקציה המסוימת. גרסה שהיא מתחת לזה, אפליקציה כנראה לא תרוץ, או לפחות לא תרוץ בצורה אופטימלית, או לפחות, נגיד הדבר הכי נמוך מולנו נבדק מתחת לזה. ה-Max Version Tested זה עוד אופציה שאומרת לי, תשמע, אני בדקתי את האפליקציה הזאת, או כותב אפליקציה ככה מודיע, בדקתי את האפליקציה הזאת על גרסה יותר גבוהה אולי של הפלטפורמה, ונראה לי שזה עובד. יש איזושהי הבטחה בסיסית, שזה גם יעבוד על הגרסה הזאת, ומכיוון שאנחנו מצפים לתאימות גבוהה אחורה של דברים, זאת אומרת שדברים לא ישתברו בגרסה יותר חדשה של ה-Universal Windows Platform, אנחנו מצפים שתי אבות. אבל זה בעצם אומר, הגרסה הגבוהה ביותר שהאפליקציה נבדקה מולה, ושם זה מובטח שזה עדיין יעבוד. מעבר לזה, אי אפשר לדעת, יכול להיות שהגרסה הגבוהה יותר בכלל לא הייתה קיימת באותו זמן. אבל מה שחשוב כאן בעיקר זה זה המינימום ההכרחי. לכן, בכל פעם ש-Universal Windows Platform יתעדכן, והוא ימשיך להתעדכן, כשווינדוס 10 עצמו לא בהכרח מתעדכן יחד איתו, אלא הפלטפורמה עצמה מתעדכנת, המספרים האלה גדלים, אלה ה-build numbers, והם גדלים. ואז כשאני כותב אפליקציה שתנצלת אולי איזשהו פיצ'ר חדש, אני צריך לעדכן את המין ורז'ן, להגיד אוקיי, אני מתכנס כאן באיזשהו פיצ'ר שקיים רק בגרסה המסוימת הזאת ומעלה, ולכן אני, מי שאין לו את הגרסה הזאת או לא עשה את האפדייטים האחרונים וכולי, פשוט לא יוכל להריץ את האפליקציה הזאת. הדבר הזה מופיע כחלק מהמניפסט פייל של כל פרויקט, פשוט זה XML. עכשיו, כמובן שיש הרבה מקרים שאומנם יש לי אפליקציה שעובדת אולי על כל סוג של דיווייס, אבל לא בהכרח עובדת עליו בצורה אופטימלית. למשל, אולי אני רוצה לעשות דברים שהם מיוחדים לטלפון, שיש רק בטלפון ואין בדיווייס מסוג אחר. אולי אני רוצה לבצע דברים שמיוחדים ל-HoloLens, כי אני מטרגט יותר את ה-HoloLens, ואולי בגרסת דסטופ האפליקציה עושה משהו אחד, וב-HoloLens היא עושה משהו נוסף, משופרג, בגלל יכולת המיוחדות של ה-HoloLens. אז איך עושים כאלה דברים? מעבר לפלטפורמה הבסיסית, יש לנו אוסף של extensions. ה-extensions הם בעצם עוד ספריות שהן ספציפיות או SDK שהן ספציפיות ל-device family מסוים. אז למשל יש לי extensions עבור ה-desktop וה-phone ו-xbox ונעשה כל ה-device families למיניהם. דברים שהם ייחודיים לאותם, לאותם device families. אז איך אני משתמש בדבר הזה? אז מה שאני יוצר, אני ניגש ל-Visual Studio ומוסיף רפרנס רגיל לגמרי, וכמו שאתם רואים כאן, תחת Windows Universal רשום כאן את המילה extensions, ופה אני רואה אוסף של extensions. אז אני יכול להוסיף את ה-extensions האלה, והדבר הזה למעשה לא פוגע באוניברסליות של האפליקציה. כלומר, זה לא אומר שעכשיו אני אקמפל את הדבר הזה, אני אנסה להריץ את זה על פלטפורמה, על device family שונה מזה של ה-extension, זה לא אומר שזה לא ירוץ, זהו. זה ימשיך לרוץ לגמרי בצורה רגילה, זאת אומרת, זה לא עושים validation או שובר את הבינרי באיזושהי צורה, זה לא גורם לדברים לא לרוץ. זה עדיין ירוץ באותה צורה, אבל זה אומר שאני, ככותב האפליקציה, צריך איכשהו לזהות על מה אני רץ, ועל פי זה לשאול את ההתנהגות שלי, למשל לראות אם אני כרגע עושה איזשהו extension מיוחד עבור הפורט, ואני דווקא רץ על הדסקטופ, אז אני רוצה להימנע ולהשתמש באותו SDK של הפון, כי אני כנראה אחטוף אקספשן, כי זה פשוט לא שם. במקרה הזה, מה שאנחנו עושים כדי באמת לשמור על האפליקציה היחידה ועל הביינרי היחיד, האופציה המומלצת, היא לבצע בדיקה ב-runtime, לראות האם באמת API מסוים זמין, קיים בפלטפורמה שבה אנחנו רצים כרגע, או ב-device family, למען דיוק שאנחנו רוצים עליו כרגע. אם כן, אנחנו עושים את הדברים המיוחדים, אם לא אנחנו פשוט מוותרים על זה. זאת אומרת שהבדיקה צריכה להיות ב-runtime. בעיקרון יש את האפשרות, כמו שהיינו עושים אולי בעבר, להשתמש בסולמית if ו-else if וכאלה דברים בשביל לבצע conditional compilation, להתבסס על כל מיני קווי קומפילציה שאני בונה עבור סוגים שונים של device families. זה כמובן אפשרי, אבל זה קצת פחות טוב, כי למעשה אני בונה כאן binaries נפרדים. ואז אני צריך להגיד, אוקיי, הביינרי הזה מתאים לפון, השאר הביינרים מתאימים לכל שאר ה-Device. אז זה בדרך כלל, זה לא אידיאלי. לא אידיאלי, ונראה שאנחנו נרצה להימנע מזה. במקום זה לבצע את הדברים פשוט על ידי בדיקה ברנטה. כך שהביינרי יישאר יחיד. ועוד דבר שאולי ככה לא הזכרתי, עוד דבר שהוא חדש שקורה בהקשר הזה של אפליקציות, זה שהסטור מתאחד. והופך להיות סטור יחיד. אם לפני כן יש לנו שני סטורים, יש לנו סטור לפון וסטור לווינדוס, ואז אם אני, יש לי אפליקציה גם לזה וגם לזה, אני צריך לבצע סאבמיט פעמיים, וזה כמובן כאב ראש, וברור שאם יש פתאום עוד 5-6 דיווייסים פוטנציאליים, אז לעשות את זה 5-6 פעמים זה עוד יותר גרוע. אז מעכשיו הסטור הוא יחיד. זאת אומרת, אני יכול לבצע סאבמיט לאפליקציה אחת, ולטרגט למעשה את כל סוגי הדיווייסס, או חלק מסוגי הדיווייסס שעבורם יש משמעות, אלא ולכן במקרה כזה נוכח שהביינרי שלי הוא יחיד. הוא יחיד כמובן per CPU architecture. אז הוא יחיד כי כל הבדיקות המיוחדות שאני משתמש בכל מיני extension SDKs אני בודק ברנטה. אז איך הדבר כזה יכול להיראות? אז מיד נראה ככה דוגמה של איך נעשה בדיקת runtime שכזה. בואו נסתכל קצת יותר ככה בגדול על הפלטפורמה הזאת שנקראת Universal Windows. אז שוב, מערכת הפעלה יחידה. זה אותו Windows Core לכל ה-Devices. במערכת הפעלה למשל תמשיך לגדול ולהשתפר וכל סוגי ה-Devices, כל ה-Device Families ירוויחו מזה. יש לנו Dev Center יחיד ו-Store יחיד. ושוב, יותר קל עכשיו, או יהיה יותר קל בקרוב כשה-Store למעשה ייפתח, הוא עדיין אגב לא פתוח, אז גם מי שכותב אפליקציות Windows 10 כבר עכשיו, הוא עדיין לא יכול לבצע Submit ל-Store, ה-Store עדיין לא פתוח. סביר להניח שהוא ייפתח זמן קצר לפני ההשקה הרשמית של Windows 10 ב-29 ביולי, אבל בינתיים זה עדיין לא זמין. בכל מקרה, הסטור הוא יחיד, וזה מאוד מאוד עוזר. עוד דבר שאגב ניתן עכשיו בסטור זה יכולת לשלם גם דרך טלפונים, דרך החשבון הסלולרי למעשה. זה נותן לנו את האפשרות שוב לעבוד בצורה יותר נוחה ולטרגט אוסף של דיווייסים במכה אחת. אז אם מסתכלים על זה ככה שוב באיזושהי צורה סכמטית, יש לנו את Windows 10, זו מערכת ההפעלה. אפשר להסתכל על זה בתור הקרנל אם אתם רוצים, זאת אומרת זה התשתית של כל מערכת ההפעלה וזה תמיד היה קיים ככה ב-Windows 8.1 ועכשיו Windows 10. מעל זה יש לנו את האפליקציות הקלאסיות, שרצו ב-User Mode כמובן. אפליקציות שאנחנו מכירים, למשל אפליקציות מבוססות על Windows Forms ב.NET, או WPF, או אפילו C++ שעובד מול ה-Win 32 API, או דרך ראפרים מפורסמים כמו הספרייה שנקראת MFC, המייקרוסופט פאונדיישן קלאס, ספרייה מאוד ותיקה עוד מימי שנות ה-90, שעדיין בשימוש על ידי מפתחים. האפליקציות מהסוג הזה עדיין ימשיכו לרוץ באותה צורה על מערכות הפעלה של Windows 10 שהם בעצם בדסקטופ סקיו. כלומר, טאבלטים גדולים, לפטופים, דסקטופים, ימשיכו להריץ את האפליקציות כמו שהם מריצים אותם היום ב-Windows 8.1, ב-Windows 7 וכו'. זה אותה אפליקציות סטנדרטיות ממשיכות לרוץ באותה צורה בדיוק, אין שום הבדל. מצד שני, יש לנו את האפליקציות החדשות שרצות מעל ה-Universal Windows Platform, שפה אני יכול להשתמש, ה-Universal Windows Platform, ככה להזכירכם, זה לא משהו שהוא חדש לגמרי מאפס, הוא מבוסס על אותם עקרונות שהיו ב-Windows 8.1 ו-Phone 8.1, שזה בעצם ה-Windows Runtime. ה-Windows Runtime, שהיא פלטפורמה שהיא נייטיב, היא מבוססת על טכנולוגיות COM, ה-Component Object Model, הטכנולוגיה ככה הוותיקה, שקיימת משנת 93 מחוץ לאוויר העולם, אפשר לומר. אז מבחינה הזאת זה אותו דבר, זה אותם סוגים של API, הפלטפורמה היא נייטיב לחלוטין, ומעלה יש אוסף של פרוג'קשן. אנחנו מכירים את הסנריו הזה כבר מ-Windows 8.1 ו-Windows 8. בעצם יש פרוג'קשן לכל מיני שפות שבהן אפשר להשתמש בשביל לכתוב את האפליקציות תחת ה-Universal Platform. אז אחד מהם כמובן זה .NET, אז אני יכול להשתמש ב-C#, ב-Visual Basic, בשביל לכתוב את האפליקציות שלי. והם מספקים ראפרים יחסית נוחים ל-Universal Windows Platform. אפשר לחשוב עליהם כמו Interop מול COM. זה בעצם קונספט, למעשה עובד בערך בצורה הזאת. וכמובן, בזכות פיצ'רים כמו למשל Async Await של C# 5 ומעלה, יש לנו אפשרות לעבוד מול ה-API'ים הסינכרונים של Universal Windows Platform בצורה יחסית נוחה, שהם מחזירים תמיד את האינטרפייסים האלה של ה-Async Action, ה-Async Operation וכדומה, למי שככה ראה אותם ב-Windows 8 ומעלה. אפשר כמובן לכתוב אפליקציות ב-C++. בעצם כתיבה ב-C++ היא הדרך אחת, אולי מרכזית, בשביל להימנע משימוש ב-CLR, ב-CLR של .NET, כלומר, אני כותב משהו נייטיב לחלוטין. מה שיש לי ב-C++ כדי לעזור לי לכתוב אפליקציות מול ה-Universal Windows Platform, מכיוון שהעבודה מול קום היא ככה קצת לא בהכרח פשוטה ודורשת יחסית הרבה כתיבה של קוד, יש לנו extension שנקראים C++ TX. וה-CX extensions מאפשרים לעבוד בצורה קצת יותר נוחה עם כל מיני הרחבות של מייקרוסופט, שבהם אני יכול למשל לרשום משהו כמו ref new x, ובעצם זה אומר בוא נייצר אובייקט קום, אובייקט של Windows Runtime מטיפוס x. ועוד הרבה תוספות מהסוג הזה שעוזרות לפשט את הכתיבה ב-C++. מבחינת ה-UI פלטפורם, שתי הטכנולוגיות האלה, גם .NET, גם C++, יכולים להשתמש ב-XAML, שזה יהיה הפוקוס שלנו בסשן הזה. תכף נדבר על XAML קצת יותר. וכמובן גם DirectX. DirectX הוא באופן טבעי, הוא API שהוא C++, או למען דיוק הוא קומי. מדובר על אינטרפייסים של קום, שכמובן יותר קל לעבוד מולם ב-C++. ה-API זה מאוד low-level. אנחנו מצפים שרוב האנשים לא יעבדו ישירות מול DirectX, אלא ישתמשו באיזשהו ספרייה מעל זה, או איזשהו middleware, למשל מי שרוצה לכתוב משחקים, יכול להשתמש בספריות כמו MonoGame, או Cocos2DX, או Unity 3D, שהם מאחורי הקלעים ינצרו לנצור DirectX. זה יחסית נדיר לעבוד מול DirectX ישירות, פשוט מכיוון שהוא יחסית מורכב ודורש הרבה עבודה בשביל להגיע למשהו יחסית בסיסי. אבל אין ספק שהוא ככה הדבר שמפעיל את הכל בסופו של דבר מאחורי הקלעים בצד הגרפי שלהם. וגם XAML למעשה יושב מעליו, גם XAML משתמש ביכולות של Direct2D בשביל לרנדר את עצמו, אז הכל מטה בסופו של דבר עובד מול DirectX. יש עוד אופציה של פיתוח אפליקציות אוניברסליות, כמו שהיה אכן בעבר, שימוש ב-HTML ו-JavaScript. במקרה כזה יש לנו איזשהו host אוניברסלי כזה שמחזיק את האפליקציה, זה ה-WWA שאתם רואים שם. אז אפשר משהו לעבוד עם HTML ו-JavaScript מי שרוצה. שוב, זה לא אפליקציה וויבית, זה אפליקציה לוקלית, נייטיבית, רגילה לחלוטין. אלא שהיא עושה שימוש ב-Universal Platform, בעצם ב-Windows Runtime, כדי לבצע את העבודה. אז זה דברים שהם סך הכל לא באמת חדשים, אבל רק ככה להדגשה, זה עדיין המצב היום. עכשיו, מייקרוסופט גם זיהו כמובן שמה לעשות, יש גם אפליקציות פלטפורמות אחרות. חלקם ממש אחרות, כמו בעולם של אנדרואיד ו-iOS, וחלקם הם לא לגמרי אחרות. אולי הדוגמה הפשוטה ביותר זה אפליקציות דסטופ, אפליקציות שמופיעות שם בצד שמאל באזורים הכחולים. אפליקציית WinForms, WPF או C++ MFC, בעצם אפליקציות שמבוססות על ה-Win32 פלטפורם. עכשיו, אפליקציות שכאלה, בעבר לא הייתה אפשרות להעביר אותם לחנות. כלומר, אני רוצה, יש לי אפליקציה WPF, מה כתבתי אותה? היא עובדת נפלא, הייתי רוצה למכור אותה בחנות. שאנשים יוכלו פשוט להוריד אותה בחנות ואולי גם לשלם עליה כסף. ואולי הייתי גם רוצה לנצל חלק מהיכולות של הפלטפורמה, למשל הייתי רוצה להשתמש ב-Lifetime. זה דבר מצוין. האם אני יכול לעשות את זה מ-WPF? אז עכשיו התשובה היא כן וכן. זאת אומרת, אני יכול לקחת אפליקציה קיימת של WPF או WinForms, או לתוך עניין MFC, או כל דבר שמוסף ב-32, ולארוז אותה כאפליקציית סטור, אפליקציה ממש, שאפשר לעלות לחנות, ואנשים יוכלו להוריד בצורה רגילה, בדיוק כמו שמורידים, אפליקציות אוניברסליות אמיתיות. הצורה שבה זה עובד אגב, זה שיש כלי, הוא עדיין לא יצא בריליס, הוא גם בכנס בילד האחרון, ועדיין הוא לא זמין לשימוש לקהל הרחב. שוב, אני מניח שביציאה של Windows 10 הכלי יהיה זמין. מה שהכלי הזה בעצם עושה, הוא עובר על האינסטולר של האפליקציה, מה של ה-MSI files, בעצם ה-MSI אינסטולר, ובונה מזה Epix. הוא הופך את זה לאפליקציה ממש עם כל ה... מניפסט וכל הדברים שצריכים להיות שם כדי שזה תהיה באמת אפליקציה. כמובן יש לזה מגבלות, זה לא יכול לעבוד על כל דבר. למשל אם מדובר ב-Windows Service שבדרך כלל רץ תחת יוזרים יותר חזקים שיש להם רמה של אדמינסטרטור כמו ה-System Account או יוזרים אחרים שהם אדמינסטרטורים, דבר כזה לא יעבוד. זאת אומרת, מדובר על אפליקציות שהן נקרא לזה רגילות, לא דורשות יכולות מיוחדות מבחינת היוזר שמריץ אותן, זה לא יכול להיות אדמינסטרטור, זה צריך להיות יוזר רגיל, אבל אין ספק שרוב האפליקציות הן באמת כאלה, כך שזה בהחלט יכול לעבוד. אז זה יכול להיות מאוד נחמד שיש לי אפליקציה ל-WPF שמצד אחד רצה ל-Windows 7, עכשיו אין לי Windows Runtime ואין אפשרות לעשות דברים מהסוג הזה, היא רצה ל-Windows 7 עם MSI Installer קלאסי, כך שכל אחד יכול להתקין את זה בצורה הקלאסית הרגילה של Windows. מצד שני, מי שכן מריץ Windows 10 ומעלה, Windows 10, יכול להוריד אותה אפליקציה מהחנות, להתקין אותה דרך הנתונים של החנות. מה שמבטיח קצת תקנה יותר חלקה, זה הרבה יותר נעים לעשות את זה, ומרגישים הרבה יותר בטוחים להתקין אפליקציה בצורה הזאת, כי היא רצה תחת איזשהו סנדבוקס, תחת איזשהו מגבלות, היא לא יכולה לעשות כל מה שמתחשק לה, מה שכן עלול לקרות לאפליקציה שרצה דסקטופית רגילה. אז זה עניין אחד. דבר אחר הוא נושא של אינטרנט, אפליקציה וויבית. אפליקציה וויבית, יש לי היום, תהיה אפשרות, כן, שוב, יכול להיות שהיא הודגמה, תהיה אפשרות לקחת אפליקציה וויב ולהפוך אותה לאפליקציה אוניברסיטית, להפוך אותה לאפליקציה רגילה שרצה לוקל, ועדיין תראה באותה צורה כמו שהיא נראית, וגם היא תוכל להשתמש דרך ה-API של JavaScript ביכולות הייחודיות של הפלטפורמה, כמו למשל Live Tiles ואולי אפילו אינטגרציה עם קורטנה, העוזרת הדיגיטלית שהופיע בווינדוס פון וקיימת גם בווינדוס 10. אז גם זו אפשרות מעניינת, שמי שיש לו אפליקציה וויבית קיימת יוצא להפוך אותה לאפליקציה מקומית שיכולה גם לנצל יכולות של הפלטפורמה, כמו כל הדיווייס שמסתובבים שם, מצלמה, GPS, דברים מהסוג הזה. חוץ מזה, יש כמובן שתי הפלטפורמות הגדולות, ה-iOS ואנדרואיד, וגם כאן מייקרוסופט באים לתת איזשהו פתרון, שוב שהודגם חלקית בכנס בילד האחרון. עוד לא ראינו את זה ככה בפועל בחוץ, לפחות לי לא יצא לראות את זה, אבל ההבטחה כאן זה שנוכל לקחת אפליקציות iOS ואנדרואיד קיימות, ואיכשהו להמיר אותם, או למעשה שספק איזשהו ברידג', איזשהו גשר או איזושהי אבסטרקציה, שתעשה איזושהי התאמה בין הפלטפורמה של iOS או אנדרואיד ל-Windows Universal Platform, בעצם ל-Windows Runtime. והמטרה היא לאפשר כמובן להגדיל את היצע האפליקציות שיש בסטור. אני יכול לקחת אפליקציית iOS, הדגמה הזאת מאוד נחמדה, לקחת בעצם פרויקט ברמת סורס של iOS, ולקחת להריץ איזשהו כלי שהופך את זה ל-Visual Studio Solution. ואז אני פותח את הסולושן הזה דרך Visual Studio 2015 כמו כל סולושן אחר, ואני יכול לבצע ביט. בילד, ובעצם הדבר הזה, שוב, באמצעות אותם ספריות שמייקרוסופט צפויים לספק, יאפשרו לאפליקציה לרוץ על Windows 10. מה שאומר שאפשר להכניס אותה גם לחנות, ואז היא תהיה זמינה. אז יש פה כמובן פוטנציאל עצום לקחת הרבה אפליקציות שקיימות בעולם האנדרואיד וה-iOS, ולא זמינות כרגע למשל ל-Windows 4, להפוך אותם לזמינות גם למי שרק, מי שמריץ Windows 10. אז הרבה אנשים ככה טוענים שיש בעיה עם Windows Phone או Windows 8 שיש מעט אפליקציות. אז אין באמת מעט אפליקציות, יש די הרבה אפליקציות, אבל ייתכן שכמה אפליקציות חשובות וחשובות לאנשים מסוימים חסרות. אז זאת תהיה אולי דרך להכניס אותם פנימה. אז עוד לא ברור הדבר הזה באמת יעבוד ואיזה מגבלות יהיו לטכנולוגיות האלה, כי קשה להאמין שזה יעבוד ככה חלק ובכל סיטואציה. אז נראה איך הדברים האלה ייראו. אני מניח שנקבל יותר מידע כשווינדוס 10 יצא לאוויר העולם בסוף יולי. אבל זה בעצם התמונה הכוללת, כשמסתכלים על ווינדוס 10 והסוגי אפליקציות, צורת כתיבה של אפליקציות שאנחנו יכולים לעשות במערכת הפעלה הזאת ובפלטפורמה הזאת. עכשיו, כשאני כותב אפליקציות, צריך לקחת בחשבון עוד כמה דברים. למשל, ברור לגמרי שאפליקציה שרצה על דסקטופ יכולה לראות שונה אולי אפליקציה שרצה על הטלפון, כי מה לעשות, דסקטופ יש כנראה מסך גדול יותר, ולטלפון יש מסך קטן יותר. אז צריך לבצע איזושהי אדפטציה, איזשהו שינויים בדיזיין, ברמת ה-layout של אלמנטים, כדי שהדברים ייראו מתאימים לאותו device family, לאותו form factor שאנחנו מטרגטים. אז חלק מהדברים הם built-in כבר בקונטרולים קיימים. למשל, קונטרולים קיימים יש להם flexible layout, זאת אומרת, הם יודעים לעשות שינויים קלים, ואפילו יותר מאשר קלים בשינויים של גדלים. ומכיוון שהאפליקציות היום גם ברמת הדסקטופ הם לא full screen, ניתן לבצע resize לאפליקציות, אז אפליקציה צריכה מסוגלת מודד עם השינויים האלה בגדלים של המסך, גם בהקשר של אפליקציה בודדת על הדסקטופ וגם בהקשר של device families שונים. אז צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. יש מקרים כמובן שאני רוצה לעשות שינויים יחסית יותר דרסטיים בצורה שבה UI שלי נראה, כדי שבאמת זה יתאים לאותו form factor. אז יש כמה וריאציות וכמה אפשרויות לעבוד כדי להשיג את הדברים האלה. חלק מהדברים הם בלתיים, לא תעשות שום דבר בשבילם, אבל יש מקרים שצריך קצת טיפה להשקיע איזושהי אנרגיה, כדי באמת שהדיזיין יהיה מתאים לכל הסוגים שאני ככה מטרגט באפליקציה שלי. אז הנה ככה דוגמה קטנה של הרצה של סקייפ. זו דוגמה לאפליקציית יוניברסל, סקייפ, שרץ על Windows 10. אפשר לראות את זה כאן בגרסת דסקטופ ובגרסת טלפון. אז שימו לב שהמבנה הוא שונה. למשל, אפשר לראות אפילו שהכפתור של הניתוק נראה בטלפון אחרת. והדברים שאנחנו רואים הם שונים. אנחנו לא רואים פה את הקונטקסט, דברים מהסוג הזה, והתמונה חתוכה באיזשהו פוקוס, והתמונה הקטנה כאן בפנים, גם כן חתוכה טיפ-טיפה, שוב, כדי שהדברים ייכנסו. אנחנו צריכים איכשהו להשפיע לפעמים איזשהו מאמץ, כדי להגיע להתאמות האלה. ושוב, כדי לתת את את החוויה הכי טובה למשתמש, בהתאם לדיווייס שאיתו הוא עובד. הנה דוגמה נוספת של עוד אפליקציית, אפליקציית המייל, שגם כן קיימת על Windows 10. ושוב, זו אותה אפליקציה, זו ממש אותה אפליקציה, זו אותו ביינרי, זו אותה אפליקציה באופן מוחלט, אבל היא מציגה את עצמה בצורה מאוד שונה, בהתאם ל-Device Family המתאים. למשל, ברמת הדסקטופ, אז כמובן, אנחנו רואים פה את הקלנדר, במקרה הזה, את הקלנדר View, רואים את כל הפגישות וכולי. לעומת זאת, כשמסתכלים על אותו קלנדר בטלפון, אז דברים נראים אחרת. יש פה שינוי קצת של איך הקלנדר עצמו נראה, קלנדר קונטרול שבעצם הפלטפורמה מספקת out of the box, והפגישות הן מצטמצמות ליום אחד וכולי. כלומר, אנחנו כן רוצים לעשות את השינויים האלה, כדי שבאמת האפליקציה תתאים לדיווייס פרימרי שבו היא רצה. האפליקציה אומנם יחידה, אבל עדיין אני כן צריך לקחת בחשבון איזה device families, איזה סוגים של devices אני מתרגט, ולפי זה אני רוצה לעשות התאמה של האפליקציה. גם הכל צריך לבצע את ההתאמה, זה מה שהזכרתי מקודם, שמצד אחד יש פלטפורמה שהיא אחידה, מצד שני יש extensions שמאפשרים להשתמש ביכולות מיוחדות של אותה device family, למשל יש דברים אולי כמו GPS, אולי קיימים פלטפורמות מסוימות, יש למשל מקרים שעכבר קיים, והוא לא קיים בפלטפורמות מסוימות וכולי, אז אני רוצה לבדוק את הדברים האלה ברנטה. אז אם דוגמה קטנה שאיך אפשר לעשות משהו מהסוג הזה, למשל במקרה הזה אני רוצה לדעת האם יש לי פה טיפוס מסוים, יש לי קלאס מסוים זמין. הקלאס הזה הוא windows.phone.ui.input.hardware.buttons. מדבר על זה שיש, לטלפון יש כפתורים מיוחדים, למשל כפתור של מצלמה. ואכן לווינדוס פון אפילו היום יש כפתור מיוחד שמפעיל את המצלמה. אז בוודאי שהסיכוי של דסקטופ יהיה כזה דבר לא גבוה. אז אני יכול לשאול את זה, הוספתי את ל-extension אולי של ווינדוס פון, לסקיו של ווינדוס פון, בשביל לקבל את האקסטרה טיפוסים שהוא יודע לתת לי, את האקסטרה ספריות, אבל לא ברור שאני רץ כרגע לטלפון, אפליקציה שלי אוניברסלית, יכול לרוץ על כל דבר. יכול לרוץ גם על ה-HoloLand, יכול לרוץ על IoT device, אז אני לא רוצה לעשות דברים שלא קיימים. אז הנה דרך אחת לבצע את זה, ייתכן שיהיו כמה שינויים בצורה שבה עושים את הבדיקות האלה, אבל זו דרך לפחות אחת שמאפשרת לעשות את זה. אני פונה לקלאס API Information ושואל is type present. האם הטייפ המסוים קיים בפלטפורמה שבה אני רץ במקרה כרגע, כלומר ב-device family שאני רץ כרגע, ואם התשובה היא כן, זאת אני רץ על סוג של טלפון כזה או אחר, אז אני יכול לגשת לטיפוס עצמו, נקודה hardware buttons, נקודה camera pressed, נקרא לזה פלוס שווה, נרשם לאיזשהו event שנקרא camera pressed, שמאפשר לי להגיב לכפתור הזה ולעשות משהו מיוחד עבור הפלטפורמה המסוים, נקרא לזה פלטפורמה של טלפון. אז זאת תהיה צורה של, של בדיקה לדברים האלה. כלומר, אני רוצה לעשות בדיקות ברנטיים, ולא להשתמש בסולמית if וכאלה, בשביל לעשות בדיקות בקומפייל טיים, כי אם אני אעשה את זה בקומפייל טיים, אני צריך לבנות בינריז שונים, וזה יקשה עליי בסאבמיטינג של הסטור. אני מעדיף לעשות סאבמיט לסטור עם בינרי יחיד פר CPU architecture. אז זו דוגמה לאיך אנחנו נעשה משהו מהסוג הזה, ושוב אנחנו נרצה לעשות כאלה דברים כדי לנצל את היכולות המיוחדות שיש לדיווייס פמילי מסוים, ושוב אפליקציה תתנהג בצורה הרבה יותר מוצלחת את הסיטואציות האלה. אז זה בעצם המפתח על הדברים הולכים לראות. מבחינת פיתוח עצמו, כלי הפיתוח. אז אנחנו יודעים שיש לנו את Visual Studio, יש Visual Studio חדש, Visual Studio 2015. כרגע הוא נמצא בגרסת Release Candidate שאפשר להוריד ולהסתכל. הגרסה הסופית שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל התאמרות גבוהה שהיא תצא יחד עם Windows 10, כדי לאפשר את התמיכה המלאה בכל הדברים שקורים כאן. מייקרוסופט גם אוהבת לבצע השקות של כמה דברים באותו זמן, וככה עושה דברים יותר מעניינים. אז Visual Studio, בערך מה שאנחנו מצפים. אפשר לייצר שם אפליקציות מכל סוג שהוא, החל מ-Desktop Applications, קלאסטים, ב.NET, ב-C++, אפליקציות Windows כאלה ואחרות, פון, סרוויסים, ווב, משחקים, מה שאתם בעצם רוצים, אין בזה שום דבר חדש מבחינת הקונספט הזה של סביבה שהיא אינטגרטיבית. אני יכול לעשות הכל בתוך הסביבה הזאת, החל מ-editing של קוד, דרך write design, debugging, profiling, כן, תלוי קצת בגרסה של Visual Studio, יש גם כאן כמה וריאציות של Visual Studio וכו'. יש עדיין גרסה חינמית של Visual Studio, יש כרגע Community Edition, בדומה למה שיצא ב-Visual Studio 2013 עם Update 4, Community Edition הוא בעצם גרסה חינמית עם היכולות של גרסת Professional. זאת אומרת שמאפשרת גם לאכלס אדינגס ופלאגינס למיניהם, ולכן תכלס נמצא סביבה שמספיק טובה לפתח כמעט כל דבר. יש לנו שם תמיכה כמובן בכל השפות שויז'ואל סטודיו מגיע איתם by default, החל מ-C++, כולל ה-TX extension שהזכרתי, C-Sharp, Visual Basic. יש לנו אגב גם גרסאות חדשות של השפות האלה, יש לנו C-Sharp 6, Visual Basic 14, וכל זה עובד אגב על פלטפורמה חדשה שנקראת .NET Compiler Platform או בשם קוד רוזלין, זה אולי קצת יותר מוכר, שבעצם מה שמייקרוסופט עשו שהם עשו redesign ו-rebuilding מחדש של כל הקומפיילרים של C-Sharp ו-Visual Basic. כלומר, הקומפיילרים המקוריים של C-Sharp ו-Visual Basic היו כתובים ב-C++, שזה הגיוני, כי בעצם כשיצא .NET, C++ זה השפה היחידה הנורמלית שהיה אפשר להשתמש בה כדי לכתוב את הקומפיילרים, אבל עכשיו הקומפיילר של C-Sharp כתוב ב-C-Sharp והקומפיילר של Visual Basic כתוב ב-Visual Basic. אבל זה לא רק זה, רוזלין מספק גם API'ים שפותחים למעשה את היכולות של הקומפיילר. אני מסתכל על קומפיילר בדרך כלל כאיזושהי קופסה שחורה, נותנים איזשהו קוד, יוצא תוצאה של איזשהו אסמבלי, נגמר. בינתיים כל הדברים שהקומפיילר למד על הקוד שלו הולכים לפח. בעצם רוזן אומר, למה שתלך לפח? אולי נחשוף את המידע הזה דרך API. אז אנשים יכולים לנתח את הקוד, לעשות פרפורמציות לקוד, לעשות כל מיני דברים מעניינים. וזה גם בא לידי ביטוי ב-Vue.js 2015 ובדברים חדשים שנקראים Analyzers, שבעזרתם אני יכול בעצם לבנות כל מיני חוקים משלי לצורה שבה כותבים קוד, וזה תוך שימוש ברוזן API. זה ככה מאמר מוסגר או לא ספציפי ל-Windows Universal Platform, זה משהו כללי לחלוטין. וכמובן, אני רוצה להסתכל על הפיצ'רים החדשים של C-Sharp 6, שהם לא, אין שם משהו ככה מהפכני כמו שהיה ב-C-Sharp 5, אם נעשה את הווי. יש הרבה, יש רשימה מכובדת של פיצ'רים קטנים שפשוט משפרים את הכתיבה בכל מיני מובנים. כנ"ל אגב לגבי Visual Basic גרסה 14, אותו קונספט, יכול יותר אותם פיצ'ר. כמובן שיש תמיכה ב-JavaScript, XAML, ב-HTML ובעצם F-Sharp וכל דבר ש-Visual Studio יודע לתמוך, וכמובן אפשר להתאים לו דברים חדשים כמו Python למשל וכדומה. יש לנו כמובן Visual Studio Online, שזה עוד איזשהו כלי שמאפשר בעצם לנסות סוג של טראקינג לכל מה שאנחנו עושים בהקשר של ניהול של פרויקט תוכנה, כולל סוף קונטרול וניהול באגים וכו'. ושוב, לא משהו חדש, אבל בהחלט משהו אפשר להשתמש בו כעוד איזשהו כלי עזר לתהליך הפיתוח בכלל, לא ספציפי ל-Windows Universal Platform. דבר נוסף שהוא, בוא נגיד, שידרוג או וריאציה שיטי שנקרא Expression Blend. מי שזוכר, אז בלנד זה בעצם כלי שהמהות שלו זה מניפולציה של זאמל. כלומר, הוא כלי שמיועד למעצבים יותר מאשר למפתחים, והמטרה שלו לעזור בבנייה של זאמל, אנימציות, כל מיני דברים כאלה, בצורה יותר קלה ולפחות צורה שמותאמת למעצבים ולא למפתחים. אז בלנד יש לו גרסה חדשה, הגרסה הזאת מבוססת על השל של Visual Studio. מה שזה אומר זה שזה מוסס על אותו UI של Visual Studio, למעשה זה Visual Studio בעצמו, עם פלאגין של בלנד. בנוסף, יש חידושים, למשל יש אינטליסנס מלא, מה שלא היה בעבר, ועוד כל מיני דברים שמאפשרים שוב עבודה נוחה יותר עם בלנד למעצבים וגם למפתחים כמובן. עדיין יש דברים שVisual Studio יוצא יותר טוב, זה בסדר גמור, אנחנו יודעים שאפשר לפתוח את שני הכלים האלה במקביל, אפשר לפתוח אותו סולושן ולעבוד במקביל, ואין שום בעיה עם זה, כל כלי יכול להתקן את הכלי האחר, כל כלי הוא טוב בצד אחד של תהליך הפיתוח. הזכרתי את הגרסות של Visual Studio 2015 אותי טיפה, אז יש לנו הפעם רק שלוש גרסות, בעבר היו קצת יותר. אז יש את ה-Enterprise, שזו הגרסה המלאה ביותר בתשלום, שמכילה גם נושאים של ארכיטקצ'ר ודיאגנוסטיקה ופרופיילינג ודברים כאלה. הפרופשיונל זה הבסיס, אבל הוא בסיס מאוד גבוה. וכמו שהזכרתי, ה-Community Edition הוא מצוין ונותן אותם יכולות של הפרופשיונל, אבל ללא תשלום, מתאים לכל מי שרוצה ככה בבית לפתח אפליקציות, זה מצוין לטובת העניין. אז למעשה אין שום דבר שעוצר אותנו מתכלס לפתח. כמה ככה לינקים שימושיים אולי, יש את הנושא הזה של ה-MSDN עצמו, אז הוא נמצא באותו מקום פחות או יותר, ושם יש את האפשרות בעצם, זה הפורטל, לכל הדוקומנטציה והדברים שקשורים בטכנולוגיה של מייקרוסופט, לא רק ה-Universal Platform, אלא הכל. מבחינת טריינינג, יש את ה-Microsoft Virtual Academy. ה-Virtual Academy זה אוסף של קורסים בכל מיני תחומים בעולם המייקרוסופטי, זה חינם לחלוטין, מאוד מומלץ לצפות בקורסים שמעניינים אתכם. אני אתן בסוף לינק לקורס שמדבר על פיתוח ל-Windows 10 דרך ה-Universal Windows Platform שמגיע מה-Virtual Academy. בנוסף כמובן יש את מי שיש לו מנוי MSDN, יש לו את האקסטרות של יכולת להוריד מערכות הפעלה וגרסאות של כלים, למשל ה-Enterprise Edition של Visual Studio ועוד כל מיני דברים כמו קרדיטים לעבודה מול Azure, מול הענן של מייקרוסופט ודברים מהסוג הזה. מי שיש לו את זה בוודאי מכיר. דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות, אם אנחנו רוצים לבצע דיפלוי לאפליקציות על המחשב שלנו, שבו אנחנו בעצם, על המחשב כלשהו בו אנחנו רוצים לבדוק אפליקציה לא דרך החנות, אז צריך לגשת לסטינגס של Windows 10, ל-Admin Security, לבקש פה Developers, לבוא ל-Developer Mode. ה-Developer Mode למעשה אומר שאני יכול להתקין אפליקציות על ידי פשוט דברים כמו העתקה של קבצים, ולא צריך לעבור דרך החנות, הרבה של סקריפט אולי, אבל לא צריך לעבור דרך החנות. אז זה משהו שכדאי לעשות, אולי תקלו בזה, אם תרצו לבדוק על איזשהו מחשב אחר. Developer. איך אני יכול לפתח אפליקציות של Windows 10? אז דיברנו על Visual Studio 2015, זה הכרחי. אז אם אני מריץ Windows 10, בוודאי שאני יכול לעשות את הדברים האלה, אבל מסתבר שאני יכול לפתח אפליקציות גם אם אני מתקין Visual Studio 2015 על Windows 8.1 ו-Server 2012 R2. אני יכול לפתח עם Visual Studio 2015 אפליקציות ל-Windows 10. אבל אני קצת מפסיד יכולות. הדיזיינר של Visual Studio, הדיזיינר שמציג לי את הזאמל ודברים כאלה בצורה ויזואלית לא מתפקד, וכדי לבצע בדיקה אני לא יכול להריץ אמולטור של Windows 10, אני חייב את דיווייס אמיתי שמחובר אליי, למשל טלפון שיכול מחובר דרך USB או מחשב אחר שמחובר דרך ישות של Remote Debugging, אני חושב שכן מריץ Windows 10, עליו אני יכול לבצע את הבדיקות. אז עדיין אפשרי, אבל כמובן שיקבל את החוויה המלאה כדי לבצע את הפיתוח על Windows 10 עצמו. עוד דבר שכדאי ככה לדעת, זה מה שנקרא .NET Native. מה זה בעצם .NET Native? .NET Native זה סוג של קומפילציה שאמורה לתת לאפליקציה .NET פרפורמנס משופר, שמתקרב יותר לפרפורמנס ש-C++ יכול לעשות, בזכות כל מיני אופטימיזציות שה-C++ אופטימייזר יודע לעשות. מי שלא יודע, מייקרוסופט משקיע המון מון אנרגיה ב-C++ בשנים האחרונות, זה גם כדי להגיע להדפיק את הסטנדרטים של C++11 ו-C++14 ו-C++17 העתידי שכבר מדברים עליו לא מעט, גם בהקשר הזה וגם בהקשר של אופטימיזציות הקומפיילר, שיפור הקומפיילר, גם מבחינת הקוד שהוא מג'נרט למעשה. .NET Native זה רעיון שלוקח את הקוד ה.NATIVE, את ה-IL, וממיר אותו לקוד NATIVE לחלוטין, מה שחוסר קודם כל ה-JIT Compilation, ה-Just-In-Time Compilation נעשה ב.NET Classic, וגם הוא עושה בעצם בדיקות לראות באיזה דברים אני משתמש, ובאיזה דברים שאני לא משתמש, הוא בכלל לא מביא עם האפליקציה. אז אני יכול לחסוך כאן גם זמן עלייה, כן, צורך ב-JIT Compilation, וגם לחסוך בצריכת זיכרון, כי דברים שאני לא אצטרך, שברור בוודאות שאני לא אצטרך, למעשה לא יטענו, ואפילו לא יהיו בבנדל הזה של האפליקציה. ה.NET Native היום קיים רק לאפליקציות Windows, נפיקה ל-Windows App, זאת אומרת, אפליקציות שרצות על ה-Windows Universal Platform, לא לאפליקציות דסקטופ. אנחנו מצפים ש.NET Native יתרחב בתמיכה שלו גם לאפליקציות דסקטופ סטנדרטיות כמו WPF, WinForms וכל אפליקציות .NET שהיא. אבל כרגע זה נתמך רק ברמת ה-Windows Apps. מה שקורה הוא זה שזה קורה בענן. כלומר, כשאני לוקח את האפליקציה שלי, אני מקמפל אותה, אני בודק אותה, החלטתי שהיא בסדר ואני רוצה לעלות אותה לחנות, אז מה שיוצר הוא שבחנות האפליקציה מתקמפלת דרך .NET Native, ומה שאנשים מורידים מהחנות זה הגרסה שהיא כבר מבוססת על .NET Native. כלומר, לא מורידים IL למעשה, הם מקבלים את הגרסה ה-Native התחרותית, השפת מכונה לצורך העניין של מעבד המסוים, וכמובן שזה עדיין .NET מאחורי הקלעים, יש לנו CLR שם וכולי, יש garbage collection וכל הדברים הרגילים, אבל יש איזשהם, נגיד, אופטימיזציות וזריקה של דברים שאני לא משתמש. אז זה נקרא .NET Native, אנחנו מקבלים את זה כבונוס out of the box, זה כל דבר בשביל לקבל את זה, ושוב, אנחנו מניחים ש.NET Native ימשיך להתפתח ולהתרחב, ולספק תמיכה גם באפליקציות פלאפ. אז בואו נדבר קצת על זאמל. ותכף נראה קצת אולי דוגמאות קוד למי שככה קצת מתעייף ממשקפים של פאורפוינט. אז הסיפור של זאמל התחיל בזמנו ב-WPF, שיצא למי שזוכר בסוף 2006, יחד עם Windows Vista. וזאמל בעצם היא שפה דקלרטיבית לבנייה של אובייקטים והשמה של ארכיבי פרופיות. זה בעצם מה שזאמל אומר. זה שזאמל הוא בשימוש בעיקר לאובייקטים שהם קשורים לעולם של UI, זה מקרה. אנחנו מכירים גם פלטפורמות שמשתמשות בזאמל לצרכים אחרים, למשל ה-Windows Workflow Foundation משתמש בזאמל כדי לבנות Workflow, שהם בהחלט לא משהו ויזואלי, משהו שפשוט עובד מאחורי הקלעים. אז זאמל התחיל עם WPF, הוא עבר פלטפורמות נוספות, כמו Silverlight, וכמובן הפלטפורמות של Windows Runtime, ומה שקרה הוא שהזאמל של כל אותה פלטפורמות הוא לא היה זה, גם מבחינת היכולות וגם מבחינת הפורמט הוא לא היה זה. הזאמל החדש של Windows Runtime לא היה זה לפורמט של זאמל של WPF בכל מיני מובנים, וכמובן שהוא גם לא היה אחיד מבחינת היכולות שלו, כלומר הקונטרולים היו שונים, לא היו לגמרי זהים, היו שונים מדי בנקודות מסוימות. גם פרופילים מסוימים שחסרים, או פרופילים נוספים שקיימים ולא קיימים ב-WPF למשל, וכולי. אז זמן מבחינת הנושא של ה-Universal Platform זה הבסיס לבנייה של אפליקציות, לבניית ה-UI של האפליקציות. אז זמן הולך קדימה, זמן לא נעצר, ויש לו כמה יכולות חדשות מעיינות שנראה את חלקם בסשן הזה. אז זמן לא הבסיס להכל. אם אני כותב אפליקציות ב-C-Sharp או ב-C++, ב-Visual Basic וכו', זמן זה הפלטפורמה העיקרית שאני הולך לעבוד איתה כפלטפורמת UI. מי שעובד ב-JavaScript כן המשיך לעבוד עם HTML, הוא לא צריך זמן, יש לו HTML, אבל שוב זה מיד בעיקר אנשים שיש להם רקע וובי ומרגישים יותר נוח עם HTML. אז זמן זה הבסיס, ועכשיו הזמן הוא אחיד. זה אותו זמן לכל האפליקציות של ה-Universal Windows Platform, זה המשמעות של אוניברסל, זה אותו זמן בדיוק. ויש סט סטנדרטי של קונטרול גם. אולי כמה מילים על WPF, למי שככה דואג, מה קורה עם WPF? אז WPF הוא חלק מ.NET, .NET היום הוא חלק ממערכת ההפעלה, זאת אומרת מערכת מחויבת לשמור על WPF, כמו שאומרת על .NET, ולתמוך בו לאורך, לכל גרסות מערכות ההפעלה שמריצות .NET, זאת אומרת גם Windows 8, Windows 7 וכו'. גם ל-WPF יש גרסה חדשה, גרסה שנקראת 4.6 כחלק מה.NET 4.6, וכבר דובר בכמה מקרים ככה שפורסמו על מה צפוי להיות בדוטנט 4.6 מקרה ה-WPF, ולמעשה כבר אפשר לראות את זה בגרסו ל-2015, שזה כולל גם דיאגנוסטיקה של למשל פרפורמנס של זאמל, גם יכולת לראות את ה-Live 3 של WPF ולשחק איתו תוך כדי תנועה, מה שמזכיר כלי כמו סנופ, עכשיו זה חלק מ-Visual Studio מהבחינה הזאת, זה נותן יכולות מאוד מאוד דומות. השיפורים ב-WPF הם בעיקר בהקשר של פרפורמנס, קצת טיונינג, קצת כמה באגים שצצו במהלך הזמן, התנהגות טאץ' משופרת, אינטרופ יותר מוצלח עם DirectX, WPF הקלאסי עובד עם DirectX 9 ואנחנו רוצים לקבל תמיכה ב-DirectX 11 ו-12, אז זה אמור להיות WPF 4.6. חוץ מזה אפשר לקבל גישה לחלק מה-WinRT APIs עבור Desktop Applications בכלל, כמו WPF או WinForms, שנוכל להשתמש בפיצ'רים כמו למשל Live Tiles ו-Talk Notification וכאלה. אז יש גם עתיד WPF, לא צריך לדאוג, אבל זה לא הפוקוס של הסשן הזה. אז Controls. אז ככה קצת אולי מעבר על כל מיני סוגים של Controls שקיימים ב-Universal Windows Platform. מי שמגיע מרקע של WPF או Silverlight מכיר חלק מהדברים האלה, אבל יש פה גם כמה דברים חדשים. ואנחנו נראה אותם בכמה דוגמאות אולי תוך כדי תנועה. דוגמה שאפשר אגב להסתכל עליה היא אפליקציה שמופיעה כחלק מהדמוס או מהסטמפל אפליקיישן של אוניברסל ווינדוס פלטפורם על גיטהאב. אז אפשר בסך הכל לעשות סטראץ' קצר בגיטהאב, אני אתן לכם גם לינק לסטמפל זה בסוף המצגת. ופה אני יכול לקבל ככה אפשרות מהירה להסתכל על כל מיני סוגים של קונטרולס. למשל, אנחנו רואים כרגע Layout Control, יש פה כל מיני סוגים של Layout Control שאני אסתכל עליהם. למשל, זהו הקנבס הקלאסי, שפה אין יותר מדי הפתעות, הקנבס הזה נראה ומתנהג בצורה מאוד דומה לכמו שאנחנו מכירים אותו מעולם של WPF ודברים מהסוג הזה. אז יש לנו קנבס ויש לנו גריד ויש לנו בורדר. הבורדר אגב, מעניין לציין שהוא לא כל כך שימושי כמו שהוא היה או כמו שהוא ב-WPF או Silverlight. אחד השימושים הנפוצים שהיו שם לבורדר זה כדי לעטוף אובייקטים שהם, שאין להם בורדר פרופרטי, למשל הפאנלים הסטנדרטיים. למשל לקנבס לא היה בורדר, לגריד לא היה בורדר, אז היו נוספים כאלה יתורים בבורדר ושלתת להם איזושהי סוג של מסגרת. עכשיו מסתבר שהתמות האלה של בורדר, שזה בורדר בראש, בורדר פיקנס וכאלה, התווספו כחלק מרשימה ארוכה של קונטרולס, כולל הפאנלים עצמם. ולכן הצורך בורדר היום הוא הרבה יותר קטן. אני יכול גם לשים בורדר, בורדר בראש למשל לקנבס ממש, או לגריד ממש. אז זה טיפה ככה הופך את הבורדר לקצת פחות שימושי. וזה טוב, כי זה אומר שיש פחות אלמנטים בוויז'ואל טרי, זה אומר שאני יכול לקבל גם פוטנציאל פרפורמנס יותר טוב, כי יש שוב פחות תהליכים של לייאאוט שצריכים להתבצע. אז קנבס הוא פשוט, ושוב אני מניח כאן בסשן שככה צופה, מכיר זמל, וראה זמל בעבר, לא יכולים ממש לדבר על זמל מ-0, אבל אפשר גם לראות פה אגב דוגמה של איך הזמל הזה נראה. אז יש דברים פשוטים כמו stack panel, הנה stack panel ורטיקלי והוריזונטלי, במקרה הזה זה זהה לחלוטין, או זהה מאוד חוץ מהתכונות של הבורדר שהזכרתי אפשר להוסיף לפאנלים האלה, אבל זה בסך הכל זה מבחינת מה שזה עושה, למה שאנחנו מכירים אולי בעבר, גם WPF וגם בפלטפורמות הרגילות של Windows 8.1 ו-Windows Phone 8.1, כלומר Windows Runtime הקודם. יש פה כמה דברים חדשים בכל זאת, אחד מהם זה ה-Relative Panel. ה-Relative Panel אולי מוכר מפלטפורמות אחרות, כמו באנדרואיד, שראינו שיש איזשהו אלמנטים שמופיעים במקום מסוים, שהם משמשים כאיזשהו של בסיס, ואני יכול להגיד משהו על דאטת פרופרטיז על אלמנטים אחרים. למשל, הרקטנגל האדום הוא הבסיס כאן, והרקטנגל הכחול רשום כאן ש-Relative Panel is the right of רקטנגל אחד, זאת אומרת שהוא נמצא בצד ימין של מי שנקרא רקטנגל אחד. מה שאומר שיש לו איזושהי יחסיות מסוימת, וגם אם הרקטנגל אחד הזה יזוז באיזושהי צורה, אז הדבר הזה יזוז אחד איתו. וכדאי אנחנו רואים פה איזשהו סוג של line main במקרה הזה, line right with panel עבור המלבן הירוק וכו'. אז ה-Relative Panel יכול להיות שימושי, והשימוש העיקרי שלו הוא בנושא הזה של adaptive layout שהזכרתי מקודם. למשל אני רוצה שאלמנטים יזוזו בצורה מסוימת, כאשר לדוגמה הגודל של המסך משתנה, הופך להיות דוגמה קטן יותר, אז אני רוצה שדברים אולי ישתנו בצורה מסוימת, למשל אלמנט ינוע במקום שיהיה ליד החבר הזה, שהכחול יהיה ליד האדום, אולי כשהמסך מאוד צר, עדיף לקחת את הכחול ולשים אותו מתחת לאדום. אז אני יכול לבצע את השינוי הזה דרך איזשהו גם סוג חדש של טריגר שהופיע ב-Visual State Manager שמאפשר לעשות את השינויים האלה בצורה יותר קלה. ה-Visual State Manager אגב תומך היום בסטרים ולא רק באנימציה כמו שהוא היה בעבר. אז זה ככה אולי משהו שהוא טיפה פחות מוכר. בנוסף יש לנו עוד כל מיני קונטרול יותר מיוחדים כמו ה-Split View למשל. ה-Split View מאפשר להראות שני חלקים שזה בעצם הקונטנט שלו ואיזשהו הפיין שלו. זה דרך כלל משהו סוג של תפריט או משהו כזה שמשנה את התצוגה. אז יש לו כמה מודים של עבודה, אז קודם כל יכול להיות כמובן פתוח או סגור. זה מאוד תלוי במוד העבודה שלו, למשל במוד הזה, אז שהוא סגור הוא במוד של, רואים אותו בצורה קומפקטית ויכול להיפתח כמובן. מודים אחרים זה שהוא מוד של אוברלי, זה אומר שהוא בעצם יושב מעל הקונטנט, הוא נפתח להיות מעל הקונטנט בצורה כזאת, וכמובן אני יכול לעשות שינויים בכל הגדלים של הדברים האלה. אז גם כן איזשהו סוג של layout panel שצפו להיות מאוד שימושי בהקשר של Universal Windows Applications, ואנחנו רואים את זה באפליקציות בלתיין שמגיעות ל-Windows 10. אז יש לנו פה את ה-Relative Panel שהזכרתי, Scroll Viewer כמובן, הקלאסי, עדיין קיים והוא שימושי מאוד, הוא למעשה עוטף כל קונטנט שאני רוצה שיהיה scrollable, זאת אומרת שיהיה בו דברים שאולי יוצאים מהגודל המסוים. כמובן שהוא תומך גם בזומינג, כמו שהוא תמך בווינדוס, בווינדוס רנטיים הקודם של 8.1, מה שלמשל WPF עדיין לא תומך. טאק פאנל כמובן גם כן פשוט, ראינו את זה. ויובוקס זה קונטרול נחמד שמאפשר לבצע בעצם ריסייזינג לקונטנט בהתאם לגודל הקיים שם. קונטרול שמוכר, קיים גם ב-WPF ובוודאי בווינדוס רנטיים הקודם. ויש גם איזה סוג של ראפ גריד שמאפשר ככה להציג קונטנט שאם נגמר הוא המקום אז עובר לשורה הבאה וכולי, קצת מזכיר את הראפ גריד הקלאסי של, WPF. אז זה דוגמה לכמה מהלאוט קונטרול. אז הנה קנבאס בדוגמה ככה פשוטה וקלאסית שעובד על בסיס של ה-Touch Properties Canvas Left, Canvas Top, של מקם אלמנטים בצורה מדויקת. הדבר הזה שימושי בעיקר לדברים שמאוד גרפיים, למשל צ'ארטים למיניהם, אולי איזשהו משחק קטן, דברים כאלה שהדיוק שם הוא קריטי. טאק פאנל, גם כן פשוט למדי, זה מתחת לזה, או זה ליד זה, אם האוריינטיישן משתנה להוריזונטל. גריד, גם כן הקלאסי עובד באותה צורה כמו שהוא עבד תמיד, עם השורות והעמודות שאני יכול לקבוע לכל אחד מהם גודל שלו, או אוטומטית, שיהיה לפי הרוחב או הגובה של אותו אלמנט הגבוה, או הרחב ביותר שיש, או המקסימום מקום שהוא תופס, באופן יחסי, שזה הכוכביות, ויש את האופציה לתת גם ערך ספציפי לחלוטין מדויק של גובה רוחב של עמודה. אפשר לבצע ספנינג, כלומר לדאוג שאלמנט יופיע יותר מאשר שורה אחת או עמודה אחת. שוב, מי שמכיר את זה ראה את זה בעבר. רב גריד קצת יותר מיוחד, הזכרתי את זה. רב גריד ספציפית, לא הרב גריד הקודם שהראיתי, הוא כזה שיכול להופיע רק כחלק מ-items control, כלומר כזה שמציג אוסף של אלמנטים, ובעצם אפשר להציג את האלמנטים בצורה כזאת של נמצאים זה ליד זה, ברגע שנגמר המקום, או שמגיעים למקסימום rows או columns, הוא למעשה עובר לשורה הבאה. אז רק יכול לשמש כ-items panel template בתוך מישהו שהוא items control או יורש מ-items control, כמו list view ו-grid view וכאלה דברים. scroll view כמובן פלסטי, אם יש חוסר במקום, אז scroll יופיע, אתה רוצה scrolling עם העכבר, או כמובן עם האצבע, אתה לא יודע איזה סוג של אינטרפייס זמין. viewbox כאמור מבצע resize לדברים, גם כן שימושי בהרבה סטנריות שבהם אני רוצה להציג קונטנט שיראה מקפיק טוב גם בגרצה של מסך קטן או חלון קטן לעומת מסך גדול. יש מקרים שאני רוצה להשתמש ב-viewbox שזה מתאים כמובן, שעדיין אני רואה משהו מספיק טוב גם כשהוא קטן. ה-relative panel כאמור מאפשר לתת איזושהי יחסיות בין פאנלים. speed view גם כן התגמתי, יכולת להתאים שני סוגים של בעצם תוכן מרכזי ואיזשהו overlay או איזשהו inline, איזשהו pane שנפתח מעליו ונותן איזשהן אופציות שמחליפות את הקונטנט באיזשהו צורה מסוימת. זה משהו חדש, כן, הוא לא היה קיים בווינדוס רנטיים הקודם, הוא לא קיים כמובן כפתורים, יש לנו מכל הווריאציות, אני יכול שוב לקפוץ לאפליקציה החביבה הזאת ולהסתכל על כפתורים, אז יש לי את הכפתור הקלאסי, כמובן נראה כמו שהוא נראה, אפשר להחליף לו את הסטייל, כך שהוא יראה משהו קצת אחר, אפשר לשים בתוכו מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שבאת לנו content control, אז מי שמכיר את ה-content model יודע שה-content הוא מטיפוס object, לא string, אני יכול לשים שם מה שאני רוצה, אם המשהו הזה הוא יורש מ-UI-Element, כלומר זה בעצם אלמנט, הוא מותג as is, כמו המקרה הזה שבתוך הבטן יש image, אז הבטן בעצם מותג כתמונה וזה בסדר גמור. וכמובן מאותו קונטרול מאפשר להחליף את הטמפלט שלו בצורה מופקת, כך שהוא יראה לחלוטין אחר, למשל הוא לא נראה מלבני יותר, הוא נראה עגול, מישהו פה החליף את הטמפלט, שאנחנו לא רואים את הטמפלט הזה כאן, אבל מישהו החליף את הטמפלט הזה. ויש כמובן את הטוגל בטנס, שמאפשר לעשות שינוי של שני מצבים, וטוגל סוויץ', שזה הדבר הזה שגם כן היה קיים בעבר, שגם כן מאפשר להציג משהו שהוא בעצם בוליאני, יש גם את הצ'קבוקס הקלאסי, כמובן, שכרגע פה משום מה לא עובד. יש הייפרלינק בטן, ומה שאתם רואים פה, האפליקציה הזאת היא מאוד חביבה, כי מאפשרת לראות גם את הזאמל, שאני צריך להשתמש בו כדי לקבל את האפקט שאנחנו רואים, אז זה מאוד נוח בשביל להכיר את הקונטרולים, יש דברים שמוכרים, יש דברים אולי שפחות מוכרים, כמו למשל, בטן זה לא האפליקיישן בר, אפליקיישן בר זה אותם תפריטים שיוצאים מלמעלה או מלמטה, אז זה נקרא באופן רשמי command bar, אז יש בעצם command bar שאני יכול לשים למטה או למעלה, למעשה אני יכול לשים אותה בכל מקום בווינדוס 10, ובעצם הכפתורים האלה הם ספציפיים או ייחודיים לסוג הזה של מיקום. ופה יש כל מיני סוגים של אייקונים וכולי, יש פה גם לינקים לווב לדברים האלה של הדוקומנטציה, שקשורה לקלאסים מסוימים. בקיצור, אפשר לחקור הרבה מההתנהגות הזאמלית כאן דרך האפליקציה החביבה הזאת. טקסט כמובן, פשוט ופלסטי, יש לנו טקסט בוקס ופסוורד בוקס, טקסט בוקס דברים שהם סטנדרטיים, שאנחנו מכירים כבר, ריץ' אדיט בוקס וטקסט בוקס כנ"ל, מאפשר להריץ בעצם להציג טקסט יותר עשיר, שמכיל אוסף של אינליינס, יכול להכיל גם טקסט וגם תמונות ודברים כאלה. ועוד כמה סוגים של אייקונים שאפשר להשתמש בהם בכפתורים מסוימים, בעיקר בהקשר של ה-command bar. Selection and Picker Controls למיניהם, ראינו חלק מהדברים כמו ה-Toggle Switch למשל, אבל יש כמובן Date Picker ו-Calendar View, אז מעכשיו למי שככה דאג, אז יש קלנדר משלנו, זאת אומרת קלנדר שהוא בלתי בפלטפורמה, אין צורך לקבל את הדבר הזה מכל מיני extensions, הוא מתנהג באותה צורה ובצורה מתאימה לסוג הדיווייס שעליו זה מופיע, לפעמים זה מופיע כקטן יותר, בהתאם לצורך ולרצון. אפשר פה לעבור תאריכים, יש כמובן אפשרות לקפוץ חודשים אחרים, אפשר לעבור לחודשים בצורה כזאת, אפשר אפילו לעבור לשנים בצורה כזאת. בקיצור, כל מה שאנחנו מצפים נמצא כאן, יש אנימציות חביבות, calendar view. באופן דומה יש לנו date picker, אפשר לבחור תאריך מסוים, בצורה הזאת, אפשר לעשות כמובן סקרול עם טאץ' למי שיש טאץ' בהקשר הזה וכו'. כנ"ל לגבי טיים פיקר, אני רוצה לבחור שעה מסוימת, אז אפשר גם לעשות את זה בצורה הזאת, שוב עכבר או דרך ה-Touch Interface, תלוי מה יש לי. אז אנחנו בוודאי מצפים שדברים כאלה יהיו ויעבדו בצורה רגילה. יש לנו את ה-Radio Buttons וה-Check Boxes, גם כן הקלאסיקה, יש גם את ה-Combo Box שהוא בהחלט אפשר להשתמש בו, יש את ה-List Box שהוא אפשר להסתכל עליו כקונטרול שכבר לא כמעט לא נמצא בשימוש, הוא למעשה מוחלף על ידי קונטרולים קצת יותר, נקרא לזה Touch Friendly, כמו ה-List View וה-Grid View, אז אפילו שה-List Box קיים, כנראה שעדיף לא להשתמש בו, לעבור מיד ל-List View, בשביל להשיג פונקציונליות מאוד דומה, עם איזשהו עושר של אנימציות ותמיכה קצת יותר טובה בטאפ. יש כמובן את הסליידר הקלאסית שעובד כמו שאנחנו יכולים לקרוץ. אנחנו רואים פה דוגמה ל-Grid View. Grid View זה אחד מאותם קונטרול שיורשים מ-Items Control, שכמובן הוא קלאס מאוד מאוד חשוב, שיודע להחזיק אוסף של אלמנטים, והעקרונות כאן, בזכות אותו קונספט של Content Model, עקרונות מאוד מאוד דומים. אני יכול לבצע ביינדינג לאיזשהו סוף, תכף נדבר על ביינדינג קצת יותר, והמאפיין העיקרי כאן זה Item Template. Item Template למעשה אומר, מהו הטמפלט עבור כל דאטה אייטם שמחובר לאותו Grid View. אז אם האייטם זה מאיזשהו טיפוס, למשל כמו איזשהו customer class, יש לו כל מיני properties כאלה ואחרים, אז בעצם האייטם צריך להגיד מהו התבנית להצגה של customer. מה התבנית להצגה של customer יחיד, איך customer נראה. וכדי להשיג את זה, אנחנו משתמשים ב-binding expressions של להגיע לפרופטי מסוים שיש לו אותו טיפוס שאנחנו תמיד נמצא שם מאחורי הקלעים, שזה אותו customer ככה בדוגמה שהתחלתי כרגע. אז כל הקונספט של אייטם טמפלט והדאטה טמפלט שצמוד אליו הוא משהו שחוזר על עצמו כל הזמן בכל קלף שיורש מ-Items Control וב-Items Control בעצמו למעשה. אז Grid View, List Box, List View, כולם תומכים ביכולות האלה, בוודאי זו יכולת מאוד חשובה וחזקה, בעיקר שמשתמשים במודל של, בפאטרן של MVVM ובדברים מהסוג הזה. זה קריטי הדבר. List View בסך הכל, אם מסתכלים על זה, אותו דבר. יכולים לשאול מה ההבדל בין List View ל-Grid View, אז כמו שאתם רואים יש הבדל בסיסי בלאוט הראשוני של האלמנטים, אבל מבחינת תכונות הם פחות או יותר אותו הדבר. אגב, שימו לב שיש לי גם את הפרופרטי הזה שנקרא header, וזה מעניין כי בדרך כלל בתכונות קודמות היינו צריכים להוסיף header משלנו על ידי הגדרה של איזשהו טקסט בלוג, אולי איזשהו גריד שעוטף אותם ודברים מהסוג הזה. אז שוב, כמו במקרה של בורדרים שהתווספו לכל מיני קונטרולים, גם header התווסף לכל מיני קונטרולים שמאפשר לתת איזשהו כותרת לאותו קונטרול בלי לספק קונטרול חדש, בלי צורך להוסיף עוד איזה משהו. אז שוב, זה מפשט את הקיבה וחוסך אלמנטים בזאמל טרי, זה תמיד טוב. אז שוב, האייטם טמפלט זה הדבר החשוב שאתה נמצא. הזכרתי את הנושא הזה של הקומנד בר. הקומנד בר הוא קריטי, לספק את האופציות הרגילות של האפליקציה, האופציות השימושיות של האפליקציה, דברים שאנחנו מכירים מ... אפליקציות קודמות של Windows Phone ו-Windows 8. אז שוב, Command Bar בעיקרון מופיע כמעט תמיד למעלה או למטה, והוא מופיע כשעושים סווייפ עם האצבע או רייט-קליק עם העכבר, אבל למעשה בפלטפורמה של Windows 10 אין חובה לשים את ה-Command Bar שם, הוא יכול להיות למעשה בכל מקום. אפשר לשים את זה בכל מקום בזאמל, בהנחה כמובן שיש לזה באמת טעם וזה עוזר לעשות דברים באפליקציה. יש באופן טבעי גם buttons שיש להם סטיילינג מסוימים לטובת העניין וכמובן ספרטור שכזה שנותן איזושהי הפרדה ויזואלית בין כפתורים שקשורים לאולי טאסקים סוגים שונים שהאפליקציה תומכת בזה. יש קונטרולים שעושים flyout, בעצם פותחים כל מיני דברים, אז יש הרבה דברים אפשר להסתכל עליהם. שוב, הדרך הכי טובה זה לקחת את האפליקציה הזאת ופשוט לחקור אותה, למשל יש את ה-flyout הזה שיכול לפתוח כל מיני דברים שככה נפתחים ונעלמים, אז בהחלט אפשר להסתכל על הדברים האלה, תרגיש חופשיים לראות מה אפשרי, מה אפשר לעשות, כל הדברים שנפתחים וזה נפתח עוד, נראה כמו תפריד, אבל יש לו את האנימציה הנחמדה שלו והוא שוב, הוא אוניברסלי, הוא עכשיו משהו שאפשר להשתמש בכל אחת מהפלטפורמות שלהם, Windows 10. כמובן יש נושא של פרוגרס ומדיה, אז פרוגרס בר, פרוגרס רים, קצת פחות מרגשים אולי, הפרוגרס בר זה הפרוגרס בר הקלאסי פחות או יותר, יש לו את המוד של איז אינטרמידיאט, מה שאומר שאנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן או באיזה שלב אנחנו נמצאים בתהליך, אנחנו רוצים להגיד איזושהי אנימציה חביבה שאומרת ליוזר, תשמע, משהו קורה, אל תדאג, אבל אין לי מושג באמת מתי זה נגמר. אנחנו מכירים את הקונספט הזה. כדאי לגבי הפרוגרס רינג, שזה הטבעת הפרוגרסית הזאת שהתווספה בווינדוס 8, קיימת עד היום. יש לנו את האימג' הקלאסי ויש את האינקנדס. האינקנדס הוא מעניין, הוא מאפשר לעבוד עם בעצם עט. ומי שלמשל יש לו את הסרפס פרו 3, יודע שהעט שם היא סופר שימושי, מתנהגת מאוד מאוד יפה. אז האינקנדס מאפשר לתפוס את הדברים שקורים בעט, את כל הג'סטרס שהעט הזה נותן, ולספק את המידע הזה בצורה כאובייקטים לאפליקציה. מידיה אלמנט הוא המידיה אלמנט הקלאסי שיכול לנגן אודיו או וידאו, שמוכר אולי מ-WPF ומ-Windows Runtime בגרסה 8.1. ויש את ה-Capture Element, שזה בעצם אלמנט שמסוגל להציג את מה שהמצלמה רואה. אז אם אני רוצה לבנות למשל שאפליקציה שמשתמשת במצלמה, ואני רוצה לאפשר לאפליקציה שלי לעשות איזשהו preview של מה שהמצלמה רואה כרגע, Capture Element זה מה שאני צריך. זה מאפשר להתחבר למצלמה, ואחר כך כמובן שאפשר את השימוש בה, היא קיימת, ולהציג את ה-preview שלה. אוקיי, בואו נעשה שיפט לדבר קצת דאטה ביינדינג, כי זה אולי אחד הדברים הכי חשובים בזאמל. אז יש דאטה ביינדינג שהוא קלאסי, אבל יש גם משהו חדש שהוא קצת יותר מעניין. אז תכף נראה לכם את הדבר המעניין. נתחיל מהדברים הסטנדרטיים. אם יש לי קונטנט, כמו שאתם רואים כאן, שהוא די ספקטי, אז כמובן שזה לא מעניין במיוחד, אנחנו צריכים משהו קצת יותר דינמי. בשביל זה יש לנו ביינדינג. אז אם דוגמה קלאסית לביצוע של ביינדינג, יש לי כאן איזשהו גריד ואיזשהו stack panel, ורשום כאן שהטקסט בו כזה הוא binding לאיזשהו property שנקרא message. מכיוון שאין פה שום דבר נוסף, אז אנחנו מניחים שיש איזשהו data context כאן, ולכן הוא מופיע כאן, כי הוא מחובר לאיזשהו view model שנבנה כאן, במקרה הזה דרך הזאמל עצמו. אנחנו מצפים שתהיה property שנקרא message תחת ה-view model הזה, שזה איזשהו class שנקרא view model, מה שזה לא יהיה, וכנראה לגבי button text. אם הפרופטי זה לקיימים, הביינינג עובד, אנחנו נראה את זה. אם הפרופטי לא קיימים, אם יש איזושהי סיבה, הביינינג נכשל, אנחנו לא נראה שום דבר. גם לא אין אקספשן במקרה הזה, אבל לא נראה שום דבר. אגב, איזו סיבה כמובן, יכול להיות שיותר מאוחר כן יופיע משהו שיש לו כזה פרופטי. אז אולי שווה להראות ככה דוגמה קטנה, קצת איך דברים כאלה למעשה נראים. אז הנה קצת ויז'ואל סטודיו בשבילכם. מי שהתגעגע לויז'ואל סטודיו, הנה ויז'ואל סטודיו. מה שיש לי כאן זה אפליקציה שהיא למעשה כמעט ריקה, הוספתי לה מעט מאוד דברים. מה שהוספתי לה זה איזשהו קלאס שנקרא פרסו. קלאס פרסו מייצג אותו מופיע פרסו. גם תשימו לב שוויז'ואל סטודיו 2015 מכיל כל מיני כאלה נורות נחמדות. אני יכול לפתוח אותם עם העכבר או עם קונטרול נקודה ולאפשר לעצמי לקבל כל מיני טיפים של מה שאני יכול לעשות שינויים בקוד. במקרה הזה הוא מציע לבצע הורדה זה כל היוזיגים שלא באמת משתמש בו, אתה יכול לבקש את זה ואז תתנו את זה. אז אתם תראו בויז'ואל סטודיו 2015 הרבה נורות כאלה שמאפשרות לעשות משהו, אז קונטרול נקודה, פותח אותם, זה מאפשר לעשות את זה יחסית בקו. יש לי כאן את הקלאס פרסון הזה, ויש לי כאן view model, שנקרא main page view model, שבו הוספתי property שנקרא simpsons, שמה שהוא מחזיר לי זה collection שובית מטיפוס פרסון. במקרה הזה זה חמשת הסימפסונים המפורסמים ביותר, בארט ליסה, הומר, מארג' ומגי, כל אחד עם השם שלו והגיל שלו. הגיל הזה הוא לא מדעי, אוקיי, זה סתם השערה, מי שרוצה, יכול להיות שיש איזה דברים באינטרנט, לא רלוונטי עניין הזה. אגב, הפרויקט הזה שיצרתי כאן, הוא נוצר מאיזשהו טמפלט שנקרא טמפלט 10. ונעשה רגע Find New Project, אנחנו רוצים לגשת כאן, אגב, יש לנו את ה-Windows Universal, שזה בעצם מה שנותן לי פרויקטים ל-Windows 10, כלומר, זה יוניברסל הזה, זה לא יוניברסל שמופיע כאן, זה יוניברסל של Windows 8.1, או יוניברסל הישן, אלא Windows יוניברסל מופיע כאן, שאומר זה יוניברסל החדש, כלומר, של Windows 10. מה שאני השתמשתי בו כרגע, זה לא בלנקט, שזה נותן באמת אפליקציה שהיא די ריקה, ואין בה כמעט שום דבר, אלא טמפלט שנקרא טמפלט 10. טמפלט 10 זה איזשהו פרויקט שמופיע בגיטהאב, אני אתן לכם גם את הלינק בהמשך, אני חושב, אבל בכל מקרה חיפוש קצר בגיטהאב יביאו אתכם לטמפלט הזה. המטרה של הטמפלט הזה, שהוא גם כן סוג של ככה work in progress, זה לספק איזשהו טמפלט בסיסי לאפליקציית Windows 10 שאותה תמיכה ב-MVVM, למשל לבנייה שיש איזשהו קלאס bindable base, שהוא ככה הבסיס של MVVM בתמיכה ב-I'm not equal property change, ודברים מהסוג הזה שאתם, מי שעבד באפליקציות מהסוג הזה מכיר, וגם קצת תמיכה בנביגיישן, ונושא של state management, למשל מה קורה כשהאפליקציה הופכת לסספנדד, איך אני בדרך קלה מקבל אפשרות לקולבקים עבור הדבר הזה, בעצם זה איזושהי תבנית, היא כל הזמן משתפרת, אז מי שרוצה יכול להשתמש בזה, כדי שהאפליקציה לא תראה לגמרי ריקה ושתהיה בה סוג של מאפי. אז מה שקורה באפליקציה כאן זה שהוויזרד יצר כבר את המיין פייג' בי מודל הזה והוסיף כאן כמה דברים שאני פשוט הורדתי והוספתי את הפרופיטי הזה סימפסון. ובזאמל עצמו אנחנו רואים במיין פייג' זאמל שיש כאן יצירה של המיין פייג' בי מודל ישירות מתוך הזאמל דרך הדאטה קונטקט פרופיטי כמו כל בי מודל. אז זו דרך הכי פשוטה כמובן יותר בי מודל, יש בוודאי דרכים אחרות, אבל זה מספיק טוב לדוגמה שלנו. ומה שאני רוצה לעשות כאן, אני רוצה להשתמש בקלאס כמו ליטסביו שיציג את הסימפסון הזה בצורה מסוימת. אז אני רוצה קודם כל לבצע binding לפרופרטי שנקרא סימפסון. אני מקווה, אז לקח ה-binding קלאסי עובד שיש באמת פרופרטי שכזה. אז מכיוון שאני עובד מול המיין פייג' ויו מודל כאן, אז באמת הפרופרטי שכזה קיים ואני מצפה שמשהו יבוא. כדי לראות משהו נורמלי בסיפור הזה אני צריך לארגן לעצמי איזשהו item template שאומר איך מציגים, איך בעצם מציגים אובייקטים מטיפוס person. אפשר לראות כבר מיד שאם אני לא עושה משהו מיוחד אז מה שמוצג זה בעצם ה-to string של כל אחד מהperson זה למשהו כמובן useless לגמרי. אז אני רוצה לארגן לעצמי בדאטה טמפלט יותר מעניין שייתן לי תצוגה יותר יפה עבור הסימפסונס הסמים האלה. הדאטה טמפלטס בונים בצורה הרגילה, מי שמכיר את זה מפרקת קודמות, זה בדיוק אותו קונספט. כל מה שאני אקח כאן סטאק פאנל, נעשה כאן איזשהו מרג'ין קטן, ובואו נארגן פה איזשהו בורדר, למשל בורדר בראש, תשימו לב שבסטאק פאנל הקלאסי, למשל של Windows Runtime 8.1 ו-WPF אין בורדר בראש, אין בורדר בכלל, ובשביל זה הם צריכים להוסיף בורדר ממש, אבל הפעם אין ממש צורך, אני יכול להשתמש בזה, להגיד למשל בורדר בראש שווה רד, ובורדר thickness שווה 2 למשל, ואפילו יכול להשתמש פה בפרופרטי של padding. הפדינג הוא padding לסטאק פאנל, שוב זה משהו שמזכיר את הבורדר, שהבורד אלמנט מכיל באמת padding, בורדר brush ובורדר thickness. שוב מה שהופך את הבורדר הרבה פחות שימושי, הרבה פחות נדרש בסצנריות האלה, כמו נשים כאן למשל 2. ובתוך הסטאק פאנל הזה, אני רוצה גם שנהפוך אותו לאוריינטיישן של הוריזונטל, שיהיה ככה בצורה של זה ליד זה ולא זה מתחת לזה. בואו נארגן פה טקסטבוקס, למשל עם פונט סייז של 25 ואולי פורגראונד של ילו, ומה שאני רוצה להציג בטקסט שלו זה את הנאים של אותו פרסון, אז יהיה משהו כזה. אפשר כבר מיד לראות שזה סוג של עובד. אני אציג אולי איזשהו טקסט בלוק עם איזשהו טקסט קבוע, למשל כאן פונט סייז יותר קטן כמו 20, נרשום טקסט משהו כמו is aged משהו כזה, ובפורגראונד נרשום צבע כמו סיאן, אז יהיה רשום משהו בסגנון הזה, אולי ניתן לזה ורטיקל אליימנט של פוטום כדי יהיה כתוב למטה יותר, אז אני אקח משהו כזה, ואני אקח עוד טקסט בלוק, שבו אני רוצה להציג את הגיל של אותו פרסון, ואז אני אעשה כאן פורגראונד, שוב פעם ניקח לדוגמה משהו אחר אולי, לייט לייט גרין, לייט בלו, גם טוב. ושוב, מה שהכי חשוב כמובן זה ה-binding expression, זה binding לפרופרטי שאני רוצה, במקרה הזה age. למרות שהדיזיינר כבר מזהה את הדברים, אבל אני יכול כמובן להריץ את זה. עכשיו תשימו לב שכאן אני יכול להריץ את זה דרך כמה וריאציות, אני יכול לבחור כאן אמולטור. למשל אמולטור כזה שבעצם יראה לי כמו טלפון, אוקיי? אז בואו נריץ את זה דרך האמולטור. אבל אפשר לראות שיש פה אופציות נוספות, כמו למשל להריץ ישירות על המכונה הלוקאלית, או להריץ באיזשהו סוג של סימולטור. אז הדבר הזה אמור להיבנות ולרוץ. אני מקווה. אז שוב פה אני בוחר גם קבוצת של x86, זה אומר שוב, הביינרי שיוצא מזה יכול לעבוד על כל פלטפורמה שמריצה את ה-x86 פרוססור. בין אם זה IoT device, בין אם זה Windows desktop או כל דבר אחר. אז האפליקציה אמורה לרוץ כאן. אגב, כבר ברמת דיזיין יכול כאן לבצע שינויים, למשל, במקרה הזה שאני מריץ על טלפון או על משהו שהוא style device טלפון, אני יכול לראות אותו ב-landscape mode ו-portrait mode, לראות איך הדבר הזה בעצם איך ה-UI שלי נראה ולראות אם אני צריך לבצע איזושהי מתאמות. אז זה למשל אמולטור של Windows 10 שרץ על טלפון. והאמולטורים האלה מותקנים כמובן כחלק מזה סביב 2015, יש שם את האופציה להתקין את ה-Universal Windows Platform ואת האמולטורים, אז כמובן שכדאי לעשות את זה. ומריץ על המכונה שלו. אז יופיע בטעות, אז הנה האפליקציה, והנה. יש הבדלים קצת אולי בדיפולטים של צבעים, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. אז עוד דבר שככה הזכרתי מקודם זה הנושא הזה של הטארגט ורז'ן והמין ורז'ן. זה מה שהזכרתי מקודם בתור מהי הגרסה שבעצם המינימלית שנדרשת לטובת האפליקציה שלי ומה הגרסה המקסימלית שאתה בדק. אפשר לראות שכרגע מותקנתי רק גרסה אחת של הפלטפורמה ולכן שני הדברים האלה אותו דבר, אבל בעתיד הם בהחלט לא חייבים להיות אותו דבר. אז זה בעצם binding classy והוא עובד בעצם על ידי סוג של reflection, כלומר רשום כאן property name ולמעשה לא רשום בשום מקום שבאמת הוא בא בו בנקודת person. זה יכול להיות תכלס אובייקט לדיבוז book שמתכנס לו גם כן property שנקרא name. אין פה שום הבטחה שכזאת. וזה הצורה שבה binding classy עובד, וזה עדיין עובד גם היום, אין שום בעיה עם זה. אבל יש גם משהו ככה חדש, משודרג, בהקשר הזה. אז מבחינת שינויים, הדברים האלה מוכרים, ולמעשה הם לא שונים ממה שמוכר בפונקציות אחרות, האינטרפייס לא תפקע קופי צ'יין, אני רוצה באמת שפרופטיז מסוימים ישתנו באובייקט, אני רוצה שהם יבואו לי ביטוי ב-UI, חובה לזרוק את האיבנט שמתפטר שם. בתוך האינטרפס הזה שנקרא Property, כן? ועבור קולקשן אנחנו משתמשים ב-Observer Collection של T במקום ב-List של T, שכבר תומך באינטרפס Notify Collection K, שבעצם מדווח על שינויים בקולקשן. אם הוספנו אייטם, הורדנו אייטם וכולי, כל מי שבאונד לקולקשן הזה מקבל את השינויים, מקבל את האינטרפס. מבחינת binding syntax, שוב, בדברים מוכרים יש הרבה binding, אז יש פה כל מיני דברים שאני יכול לתת, הפאת למה שנתתי עד אחר. שזה בעצם השם של הפרופרטי, ויש עוד דברים כמו המוד שזה ה-one way או two way, זה נתמך כמו שזה נתמך בגרסות קודמות של הפלטפורמה. אפשר לבצע ביינינג לאלמנטים דרך אלמנט ניים, אפשר לספק קונברטרים שזה אותו i-value converter שאתם בוודאי מכירים וכולי. עכשיו רוב הדברים פה למעשה די מוכרים וקיימים, שים לב שגם update source trigger קיים, מה שלא היה קיים בעבר בפלטפורמות של Windows runtime, שמאפשר להגיד בעצם מה הטריגר לעדכון של two-way bind. למשל אם נקבר לטקסטבוק, אני רוצה לעדכן אחרי כל הקשה, או אחרי רק אחרי שהפוקוס מהקונטרול יורד. אז זה דברים שקיימים וזה סבבה לגמרי. אז קונברטר זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו וזה נותן המון כוח, כי זה בעצם מה שקורה הוא שהווליום מגיע לקונברטר, והוא מעביר אותו הלאה לטארגט פרופרטי שמחכה לווליום. שם אני יכול לבטל שינויים של פורמט ממש, למשל להמיר אינטג'ר של אייג' לדוגמה לאיזשהו בראש או דברים מהסוג הזה, או לעשות שינויים בטיפוס עצמו, בוואליו עצמו, אפילו שאני שומר אותו טיפוס. אז קונברטר עובד באותה צורה כמו שהוא עבד בפלטפורמות קודם. אז יש שם בעצם באינטרפייס הוואליו קונברטר שתי מתודות, קונברט וקונברט בק. קונברט בק הוא שימושי רק ב-2A binding, הרבה מקרים אנחנו לא מממשים אותו, שמים שם סתם קוד שעושה throw no implemented exception, כי אנחנו עובדים מ-1A binding. אם עובדים ב-2-way, אז הדבר הזה צריך להיות נאום. הדבר החדש ואולי יותר נחמד בהקשר של binding זה מה שנקרא compiled binding. וזה מעניין כי שוב, בגלל ש-binding classes עובדים על בסיס reflection, הם לא מהירים במיוחד. בהרבה מקרים לא כזה אכפת לי, זאת אומרת אני לא מרגיש שזה מפריע לי באיזושהי צורה, אבל יש מקרים כשיש כמות גדולה מאוד של דאטה או שינויים רבים, אנחנו מגלים שיש האטה באפליקציה בגלל אותם ביינדינג רבים שצריכים להתעדכן בגלל שהם עובדים בבסיס של רפלקשן שהוא אף פעם לא מהיר. אם היינו יכולים להשתמש בביינדינג שהוא בקומפייל טיים, זאת אומרת שמראש הטיפוס המסוים שלהם אני מתחבר היה ידוע, אני יכול לשפר את הפרפורמנס משמעותית. זה בדיוק מה ש-X-Binder זה נותן. זה בעצם strongly typed binding, זה binding לטיפוסים שהם חזקים שנבדקים בצורה סטטית, ועכשיו אני מקמפל בטיפוס, ונתתי שם פרופרטיז לא נכון, אני פשוט הקוד פשוט לא מתקמפל. אגב, הדיפולט מוד של ביינינג הוא one time, אבל one way ו-two way עובדים בסדר גמור, אפשר להשתמש בהם, אין שום בעיה. וכל הנוטיפיקציות הסטנדרטיות של נוטיפי פרופרטי צ'יין, יכולה עובדים עליהם בצורה הרגילה. אז זה דבר כזה עובד. אז בואו ניקח את הדוגמה הזאת וננסה לבנות אותה כך שהיא תעבוד גם בגרסה של compiled binding. מה שאני אעשה כאן, יש לי כאן גריד עם שני חלקים, אני אקח את אותו list view ואני אעשה לו שכפול, אני רק אשים אותו בשורה השנייה של הגריד. יש לך פשוט להשוות את שני הדברים האלה, אני ארשום כאן row שווה 1. אז מה שיותר יש לי כאן בעצם, אני מסתכל כאן לקונטרול ככה במבט על כזה, אני רואה את שני ה-list views כאן שכרגע הם זהים לחלוטין. אני רוצה עכשיו לבצע החלפה של הביינינג, ככה ה-list view התחתון יעבוד דרך compiled binding, דרך x-binding. אז אני אחליף את binding ל-x-binding. ומה שאני אגלה, שאני אעשה רק בנייה של הדבר הזה, אני אגלה שזה לא מתקמפל. זאת אומרת, תשמע, אתה מצפה לפרופר שנקרא Stimptons על קלאס, איזה קלאס? בעצם ה-X-Bind עובד על ה-Fall Behind Class, כלומר בעצם על הקלאס הזה שנקרא Main Page. אתה מצפה עכשיו שיהיה פרופרטי שנקרא Simpsons על ה-Main Page, שכמובן לא קיים, הוא קיים על ה-Main Page View Model. לכן צריך לעשות משהו כדי שהדבר הזה יעבוד. מה שנוהגים לעשות, ניגשים ל-View Model, סליחה, ניגשים ל-View עצמו, ל-Call Behind, ומוסיפים כאן פרופרטי שנקרא view model מהטיפוס המדויק, the main page view model. ומשתמשים כאן באיבנט שנקרא data context change, ואומרים שהדאטה קונטקסט משתנה, כלומר שבעצם ה-view model משתנה, אני רוצה לעדכן את הפרופרטי הזה של ה-view model. מה שזה אומר, שעל ה-main page יש עכשיו פרופרטי שנקרא view model שמהטיפוס הנכון. לכן, כדי לתקן את מה שהיה כרגע, אני רק צריך להוסיף כאן view model נקודה Simpson. אפשר גם לראות שהאינטליסנס יודע לעזור עם זה את כל הפרופרטיז שיש לטיפוס הזה של המיין פייג' ויו מודל, והוא יודע להציע לי את הפרופרטיז המתאימים. במצב כזה המצב הוא יותר טוב, ולפחות את החלק הזה מתקמפל. יש לי כאן בעיה אחרת. הבעיה האחרת כאן נובעת מהדאטה טמפלט. דאטה טמפלט אומר, תשמע, אתה אומר פה, זה לא לגמרי ברור מהשגיאה, אבל X-Bind הזה עכשיו, סליחה, הפכתי את זה בביינינג האחר, ספור ויום יותר. ופה זה ביינינג רגיל. עכשיו, ה-X-Bind הזה מתוקן, אבל עדיין יש פה בעיה. הבעיה היא כאן זה שהדאטה טמפלט הוא גם כן כללי מדי. רשום ביינינג, לא ברור מה זה הדבר הזה. איך יודעים מה הטיפוס המסוים של כל אחד מהסימפסונס האלה? מסתבר שזה לא מספיק לקבל את ההתנהגות הנכונה ברנטה. צריך להוסיף לדאטה טמפלט גם כן משהו חדש לגמרי, שנקרא דאטה טייפ. שבו אני צריך להגיד מהו הדאטה טייפ שבעצם הטמפלט הזה מדבר עליו. כלומר, למי יש פרופרטי ניים ו-H? אז כדי לעשות את זה אני צריך כמובן להוסיף כאן, מה שכבר עשיתי, מיפוי ל-XML namespace, מ-namespace XML ל-namespace .NP, במקרה הזה אני קורא לזה מודל, שמוביל יותר ל-namespace שנקרא מודל, ששם בעצם מוגדר ה-class person, זה ה-namespace הזה, ואז אני יכול לרשום כאן מודל, נקודותיים, person. בעצם מודיע לדעת טייפה, תשמע, עכשיו אתה עובד על הטיפוס הזה, שנקרא person, שנמצא ב-namespace הספציפי הזה. אם עכשיו אני אבנה את זה, אז אין לי אומנם שגיאות, שזה לא בהכרח כמובן עובר הכל. אנחנו רוצים לבדוק את זה, אז בואו נלך לגרסת האמולטור. את הטלפון קצת יותר נחמד לראות את זה ככה. בואו נראה איפה הטלפון, נו. ניתן אפליקציה להיבנות. אנחנו רואים שזה עובד. אנחנו רואים שה-X-Bind, שזה החלק התחתון כאן, חמשת החבר'ה האלה, עובד בדיוק כמו שעובד הביינינג הרגיל. אבל הרווחנו כאן כמה דברים מעניינים. הרווחנו כאן type safety, כלומר אני ארשום פה משהו שהוא לא name למשל, אני מצפה לקבל שגיאה לדבר הזה, כן, אני מקווה שכן אני אקבל, להגיד לי שלמעשה משהו פה לא מסתדר, אז כרגע אני לא מקבל את השגיאה, משום מה, לדעתי יש פה פשוט עדיין compiler לא סגור על עצמו, אני אקבל את זה בוודאי ב-runtime כאיזשהו exception, ושוב, מעבר לזה, XBind עובד פשוט הרבה יותר מהר. יש מי שרוצה, יש בבילד 2015 שהיה לאחרונה, יש הרצאה שמתייחסת ל-XBind, אפשר לראות שם איזשהו דמו שמציג פשוט אוסף של כמות גדולה מאוד של בינדינגס שנעשים ככה בקצב רצחני גם באמצעות קלאסיק בינדינג, שזה הבינדינג הסטנדרטי, וגם באמצעות הבינדינג החדש. או, אני רואה מה עשיתי פה, רשמתי X Data Type למקום הלא נכון. זה צריך להיות פה, זה נקרא לך Type Safety לבינדינג. אבל אפשר לראות שם באותו, באותה גרסה של, של מצגת בביל, אפשר לראות שם שבאמת ההבדל בפרפורמנס הוא מאוד משמעותי. אז יכול להיות שבמקרים פשוטים זה לא יורגש, או במקרים יותר מורכבים, אולי שדורשים שינויים מהירים של אינפורמציה, למשל גרפים מיניהם שמתעדכנים באמצעות דאטה ביינדינג, הדבר הזה יכול להיות מאוד משמעותי, ולמעשה היום המודל המומלץ בווינדוס 10 זה לעבוד עם XBind, אלא אם כן יש סיבה טובה לעבוד עם הקלאסיק ביינדינג. מתי אני רוצה לעבוד עם קלאסיק ביינדינג אולי? אולי למשל במקרים שבהם אני לא יכול להבטיח שבאמת תמיד יש שם פרסונל, אולי יש שם דברים אחרים, שהפרופטיז האלה התקפים לגביהם. אז במקרים שהם קצת יותר דינמיים אולי, XBind לא יעבוד, הוא לא יכול לעבוד. אבל ברוב המקרים XBind כנראה יהיה good enough, וההמלצה הרשמית היא להשתמש פה כמה שניתן. אז זה בעצם XBind. Data templates, כמו שראינו, אני צריך כאן להוסיף את ה-X data type ו-XBind ברמת ה-item source. שוב, זו תוספת ייחודית לדאטה טמפלטס כדי באמת לדעת במי מדובר, והביינדינג כאן, פה כנראה הטעות היותר גדולה שלי, זה במקום ביינדינג, זה XBind, זה כל דבר, שזה נותן לי גם את התמיכה הטובה בדיזיין טיים, כמו שבאמת אני רוצה לקבל. אז לא ביינדינג, XBind, כאן למטה, זה נותן את הבדיקות גם המדויקות, יכול להיות שעכשיו אם אני אקח ושנה למשל את הפרופרטי למשהו שהוא לא נכון, אני מצפה לקבל אולי פגיעה, הפעם נקבל אותה, וכן מקבלים אותה, ותשמע, אתה מצפה את פרופרטי כאן שנקרא name, הדבר הזה לא עובד, כי הוא לא קיים לפרסון, name לעומת זאת כן. אוקיי, אז שוב, XBind בכל מקום. אז אני טעיתי כאן ולא שכחתי להפסיק את ה... להפוך את הביינדינג הפסוקים האלה ל-XBind. אז XBind בכל מקום, זה הפוקס העניין, זה פיצ'ר חדש לגמרי. אין אותו ב-WPF, אני מאוד הייתי שמח לא מופיע ב-WPF. אבל WPF, כמו שאמרתי, כמו שככה הזכרתי, גרסה 4.6 יותר פוקוס של, של שדרוג פרפורמנס ועוד כמה טוויקינג של באג, כולי באגים ולא משהו פיצ'רים חדשים. אז זה XBind. ראינו את ההבדל בסינטקס, ביינינג משהו לעומת XBind. שוב, ה-view מודל הזה נקודה הכרחי, ואני בעצם כותב על ה-code behind file. על כל behind type, את ה-view model property, שוב, סתם שם, לכל כל זה מה שאני רוצה, אבל view model לא ספק, הוא יותר מותיר כל מדויקת במה מדובר, וכדאי להשתמש בדבר הזה. data type כמובן צריך להיות מתאים לאייטם שמופיעים שם, וכמובן הדברים האלה ייבדקו כמו שראינו בתוכם. עוד דבר אפשר לעשות עם XBind אגב, זה binding ל-event, למתודות, על הטיפוס. אני יכול להגיד משהו כמו למשל, XBind employee.poke, מה שאומר שאני רוצה לקרוא למתוד הזה שנקרא poke על האובייקט טיפוס employee שאליו אני מחובר, וזה יכול לחסוך שימוש בקומנדס או בכל מיני דברים כמו event to command וכל מיני הרחבות כאלה שאנחנו היינו חושבים בעבר. אז גם אופציה מעניינת שככה כדאי ככה להסתכל עליה, וגם כאן יש כל מיני טיפים של prototype שהם אפשריים. זה זה. כן, אקזיקיוט אגב לא נתמך בהקשר הזה, זה קצת חוק. יש כמובן דברים נוספים בהקשר של, של ביינדינג, והם די מוכרים מסנאריוס אחרים, אז יש רלטיב סורס ואדרס סורס טריגר ודברים כאלה, הם עובדים פחות או יותר בצורה שאנחנו מצפים, גם בהקשר. אז זה הקטע שראינו שבו אני חושף את הפרופרטי ויו מודל, לטיפוס המסוים הספציפי של הויו מודל, כדי לשמור באמת על ה-compiled binding ולצורך לבדוק דברים ב-compiled time. וברגע שדאטה קונטקסט משתנה מאיזושהי סיבה, אני רוצה לעדכן את ה-view model כי הם לא אותו אחד. אז אני רוצה להפוך אותו לגרסת הדאטה קונטקסט בגרסה שהיא type safe. דאטה קונטקסט הוא סתם אופ. אז אני מצפה שה-pattern הזה יהיה סטנדרט. אנחנו נכתוב את זה ככה בכל page פחות או יותר. אולי אפילו נבנה איזשהו page בסיס שיהיה אולי ג'נרי אפילו, שיאפשר לעשות את הדברים בצורה יותר אוטומטית, אבל אני מצפה שמשהו כזה יהיה בעצם בכל פייג' כדי ש-X-Bind יוכל פשוט לעבוד. אז קלאסיק ביינדינג הוא רלוונטי כשעושים מה שנקרא דאק טייפינג, ושאני לא יודע באיזה על איזה מודל אני הולך לעבוד בהכרח, אז במקרה הזה X-Bind לא יכול לעבוד. יש דברים מורכבים שאין להם טייפ קונקרטי, והוא יכול להיות שונה בכל פעם שהאובייקט מתחלף. כאן נפיל שהוא אובייקט ג'ייסון שאותו מבנה כלשהו שיכול להשתנות או דברים מהסוג הזה. בסטיילס, X-Bind לא נתמך, עוד לא כרגע. אפשר לשים אגב, בסטר של סטייל אני חייב לשמש ביינינג סטנדרטי, אבל זה אומר שביינינג עובד בסטטר, שלא עבד בעבר, עובד רק ב-WPF. אז הנה בונוס קטן שהתפוצף בפלטפורמה החדשה. אז זה ככה כמה דברים שככה רציתי להעביר. כאמור, Windows 10 הוא פה, הוא משתחרר ב-29 ביולי, בגרסה סופית, סופית בנקודה שאנחנו מרגישים מספיק נוח עם היציבות שלו, הוא ככה סוג של feature complete. הפלטפורמה עובדת על כל סוג של Windows 10 device, עם extension מתאימים שאני יכול לספק לתרגל device ספציפיים. Visual Studio 2015 נמצא שם בכל מקום. מי שרוצה ככה תצוגה יותר מלאה של כל היכולות בפלטפורמה מבחינת האפליקיישן מודל, מה קורה ש-suspension, מה קורה בתחום של persistence ו-background task, כל הדברים האלה. המקור הכי טוב כרגע זה ה-developer guidance ל-Windows 10, זה Microsoft Virtual Academy. אתם רואים פה את הלינק. אז שם אפשר פשוט להירשם, זה כבר קרה בעבר, אפשר להוריד את ההקלטות. נסתכל על הסטמבל, זה שם באמת משהו כמו 13 מפרקים כאלה, שולחים את המידע החל מהבסיס ועד לשימוש ביכולות מתקדמות של ה-Device, עם כל מיני, למשל שימוש במצלמה ובדברים כאלה, כולל Persistence, כולל שימוש ב-Background Task, עם החוקים החדשים שיש שם, אז מומלץ להסתכל. מעבר לזה, ללמוד איך עושים דברים נכון, אפשר גם להזהיר ב-Windows Universal Samples, הם מופיעים חלק מפיקטל. הסטמפל הזה של הקונטרול שירת לכם מופיע גם כן שם, יש שם רשימה ארוכה של סטמפל, וחל מסטמפלס בסיסיים שמתעסקים עם קונטרול, ועד לסטמפלים שמתעסקים עם הדיווייסים, background task כמובן, וכולי, הכל למעשה נמצא שם, וגם כאן הסטמפל זה למעשה משתדרגים כל הזמן, אז כדאי ככה להיות מותקן ולהסתכל. אז זה בעצם הכל הדברים שרציתי להעביר בסשן הזה. אני מודה לכל מי שצפה, אני מקווה שנהנתם. הכתב בטח יהיה זמינה יותר מאוחר, אני אדאג לפרסם את זה בבלוג שלי ובמקומות אחרים. אז תודה לכולם.